אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית.
שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
יופי.
וואי וואי, מה קורה פה לפני השידור?
כן, אנשים אומרים, רגע, לפני שידור הם בטח עושים ומתכננים אסטרטגיות לאיך לראיין בבוקר את מאיתנו. יואב קיש, אורלי לוי אבקסיס.
בוא נגיד שהמיקרופונים היו נפתחים פה דקה לפני, היינו בלשכת העסוקה, שנינו, לא?
לפי החוקים, מה, מתי פותחים את המיקרופונים?
כשאנחנו לוחצים, אחרי שנגמרות השטויות.
אחרי 30 שנה פותחים את הפרוטוקולים
והמיקרופונים. את הארכיונים, כן, את זה לא יפתחו אף פעם, אני מקווה.
אני אגיד מה מטריד אותי בשיח על הקורונה.
או,
שמדברים עליו,
הנה זווית מעניינת.
שמדברים עליו ברגעים הלא נכונים.
על הקורונה?
כן, מתי צריך הכי הרבה לדבר על הקורונה? עכשיו. התחלואה, אומרים, התחלואה לכאורה בשפל, כן? אבל אנחנו מדברים על, ביממה האחרונה אנחנו מדברים על 700, נכון? בואי, שינו את הפרמטרים על המסך. מדברים על פחות...
מה שאתה מסתכל זה הטמפרטורות, אתה על המסך הלא נכון.
מדברים על פחות מ-1,000 נדבקים, נכון? כבר הגענו לשלב הזה. זה עדיין המון, 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 אבל כשהיינו, כיוון שהיינו כבר באלפים גבוהים מזה, אז זה כאילו אנחנו במצב טוב.
כן.
אבל השלב הזה, זה השלב שהכי בוער לדבר במצבנו. כי אנחנו צריכים לצאת מהסגר, ואולי לצאת מהר מדי מהסגר, אולי לשחזר את הטעות שלנו מהסגר הראשון. ועכשיו אנחנו כאילו במצב לכאורה טוב, אז אנחנו לא מרבים לדבר על זה, מדברים נושאים אחרים בחדשות.
כן, אבל זו דרכנו, תמיד. מתי אנחנו, עזוב את האחרים, אנחנו בתקשורת, בסדר? מתי אנחנו עוסקים בצורך לטפל בחמאס כשהוא לא יורה?
אז אני קורא.
כשהוא יורה.
איפה המצלמה שלי?
יש פה מלא, לא יודע, מה מצלמים אותך עכשיו.
קח מצלמה.
נדמה לי שזאת, זאת.
תבחר מצלמה וקח אותה.
זו, תסתכל לשם.
אז אני קורא...
אזרחי ישראל.
אזרחי ישראל וחברנו בתקשורת, אני שונה לנו, תומר, קלמן אומר, זו דרכנו? אני קורא לנו לשנות.
לא זו דרכנו.
דרכנו. לא, כי באמת עכשיו זה... קודם כל...
אבל פספסנו לדעתי כבר את הזה שלך.
רגע, 700 נדבקים פעילים האלה, קודם כל זה מלא.
טוב שהם פעילים.
יש לי בראש את הרעיון המונומנטלי שעשינו אך לפני שבועיים, אותה בחורה ממדינת ויקטוריה באוסטרליה, שנמצאת בסגר הדוק יותר מפה, וכששאלנו אותה כמה נדבקים יש לכם ביממה, היא אמרה 7. כלומר, הם רוצים למגר את הדבר הזה עד סוף, ואנחנו עם 700 נדבקים פעילים חוגגים פה כאילו עשינו שלום עם סודן.
לא, א', אנחנו לא חוגגים, כי כבר אנחנו שומעים שבחברה הערבית כבר המספרים מתחילים לטפס, וצריך לבדוק מה קורה שם. וחוץ מזה שאנחנו בשבוע הבא, בעזרת השם, בשמחה ובססון, חוזרים לבתי הספר. ושבועיים אחר כך, שוב תוכל להגיד שפספסנו את ההזדמנות לדבר על זה כשזה בירידה, כי זה כבר לא יהיה.
אני כבר לא ארצה לדבר על זה.
חס וחלילה.
עוד רגע איתנו סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, שהוא גם איש הליכוד והוא גם טייס קרב.
אבל לא F-35.
לא. נשאל אותו אם הוא יחזור לחיל האוויר, כדי שהוא יוכל גם לרכוב על המטוס הזה.
השרה לחיזוק וקידום קהילתי. אורלי לוי אבוקסיס, תהיה גם היא פה.
מה אתה אומר?
כן.
על מה נדבר איתה? או שאתה לא רוצה להגיד?
בוא נתקדם בתוכנית ונראה.
יש הסכם שלום עם סודן, אין עדיין הסכם שלום עם סודן, יש הכרזה על...
מה ההבדל בין הסכם שלום להסכם נורמליזציה?
אני לא יודע אם יש הבדל, אבל גם אין עדיין הסכם נורמליזציה, יש הצהרת כוונות.
כן, יהיה הסכם. אני שואל, אבל אחרי שיהיה, מה ההבדל?
בין שלום לנורמליזציה? כן. מה שאתה כותב על הנייר, נראה לי.
אבל מה ההבדל בתכלס? יום אחרי שחותמים על ההסכם. אני חותם איתך על הסכם שלום, ועם דרוקמן על הסכם נורמליזציה. למחרת בבוקר, מה ההבדל במערכת היחסים שלי איתך ואיתו?
אתה מפגין כלפי לבביות, וכלפיו אתה מפגין קורקטיות.
או, יפה. עכשיו אני מבין.
דוקטור חיים קורני היה איתנו, הוא היה שגריר ישראל הראשון לדרום סודן.
שזה לא סודן, זה חלק מסודן, אבל זה לא סודן ממש. זה
משהו קרוב, מה אתה רוצה?
הכי קרוב שהיה. אגב, הוא היה גם שגריר במצרים, שזה גם קרוב.
טקסט מעניין הבוקר בארץ של קבוצת שרים לשעבר וחברי כנסת לשעבר מאזור חיוג שמאל מרכז, שמכריזה על הקמת מפלגה חדשה, יהודית ערבית.
יוזמה מעניינת מאוד. אנחנו נדבר עם אחד היוזמים, חבר כנסת לשעבר אופיר פז פינס.
יהודה ברקן הלך לעולמו, נדבר עם חברו, השחקן, ססי קשת. ו...
לרגל יום העלייה, או יום העולה, או יום העולה. נדבר עם...
או יום העולות, אתה מסתבך פה עכשיו.
חצי תוכנית יגמר פה עד שאני אגמור לנסיעה. יש יום היום בקיצור, ואנחנו נדבר עליו עם שרת העלייה והקליטה, פנינת אמנו שטה, עולה בעצמה.
נכון, מספרת, היא תספרת, סיפור העלייה שלה שאני לא בטוח שסופר עד היום.
נכון, סיפור מעניין מאוד.
העורך הוא איתמר דרוקמן, שאיתו כאמור יש לנו נורמליזציה מהבוקר, נדב רוזנצוויג ואביגל בסור הם המפיקים, אמיר שמואלי על הביצוע הטכני. איתנו יואב קיש, סגן שר הבריאות, איש הליכוד, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, אני חייב לכם תשובה ממה שהבנתי משאלות הרקע. אני הייתי מוכן לשלם הרבה מאוד עכשיו, אם הייתי יכול לחזור מטוס על F-35.
ומה מפריע?
לצערי, אני המשכתי לטוס בגיל 51 ובמקסימום שאפשר בחיל אוויר על מטוסי קרב וסיימתי את הקריירה כטייס F-16, אז את ה-F-35 לא הספקתי לטוס עליו.
למרות שקו הטלפון שלך עכשיו נשמע כאילו אתה במערכת קשר של F-35, או ששם כבר שיפרו את זה למשהו יותר איכותי מקו הטלפון שלך. ככה בטח נשמעת בקשר בטיסות, נכון?
צריך לשפר קצת את הטלפון, יותר טוב עכשיו?
לא.
שהוא קצת יותר טוב.
הייתי רוצה להגיד שכן, אבל לא.
אם להיות כנים, אז התשובה היא לא.
אז אני יכול רגע לנתק ולחזור.
כן, כן, בוא נעשה את זה. בוא נעשה את זה. אני לא יודע מה נעשה בזמן שאתה הולך לחפש טלפון אחר.
אתה, אם היית יכול לחזור לטוס על F-35, היית טס?
לא.
לא, כי אתה לא חוזר, אבל אם היית יכול לטוס, נגיד, הייתי מסדר לך עכשיו קורס טייס, שאני מראש אומר לך, אסף, אני דואג שאתה תעבור אותו בהצלחה. היית רוצה לטוס על... להטיס מטוס קרב?
לא.
כי מה?
תראה, אני לא קלמן ליבסקינד מבחינת פחד הטיסות שלי,
אבל
כן?
אבל בטוב איזה שקצת כן.
מי אחד עד קלמן ליבסקינד, אני לא מגיע עד לשם בפחד הטיסות.
אוקיי.
אבל עדיין. זה נראה לי מפחיד.
כי זה נוסע נורא מהר, נכון?
זה נוסע מאוד נורא מהר, אתה זה שעושה מה... את זה.
כל כך מהר שמספיק שאתה מסתכל בטלפון כי נכנס איזה וואטסאפ או משהו כזה.
כן.
ווואי, וואי, מה יכול להיות, נכון?
יואב קיש, נהוג לסמס בזמן טיסה?
לא, לא. אבל יש הרבה דברים אחרים שאתה עושה ש... גם, דרך אגב, אתה יודע מה? יש איזה מערכת שבוא נגיד, זה כמו סמסים פנימיים, אבל לא יוצאים החוץ על העולם, מחוץ ל... צוות שאתה איתו באוויר.
אין שום תקשורת עם העולם.
לא, יש לך בקר, יש לך פקח, אתה עם קשר רדיו וכל הזמן, ומדברים, זה ברור, אתה לא לבד. אבל דיברנו עם ה-SMS'ים בחוץ, לשם זה לא קורה.
מה היעד הכי רחוק שטסת אליו?
אתה יכול בכוח רוצה שאני אחזור להתגעגע ושיהיה לי קשה על הבוקר. עזוב. אני, היה לי, באמת, אני חושב ש... חיל אוויר זה בית של הרבה מאוד אנשים, אני גדלתי שם, זה חלק מהאופי שלי, מהתרבות שלי, איך שאני פועל, זה לא יוצא ממך, ואני ממליץ לכל מי ששומעים אותנו עכשיו, מה שנקרא מלשבים, מועמדים לשירות ביטחון על חיל אוויר ועל קורס טייס, מי שיכול, אני מאוד ממליץ.
תגיד, מה אתה מבין ומה אתה יכול להסביר לנו מה אנחנו צריכים להבין מהקטטה בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי בעניין ה-F-35, אם כבר התחלנו עם העניינים האלה?
אני חושב שזה די פשוט. ברור שהאמירתים רצו F-35 כל הזמן. האמריקאים יסתם רצו למכור להם. מדינת ישראל צריכה לתת אישור לדבר הזה, וזה נותנים אחרי שמשמרים ושומרים על הפער האסטרטגי של מדינת ישראל. זה קרה גם כשה-F-16 הראשונים הגיעו לישראל ואחר כך נמכרו לסעודיה לירדן ומצרים ומדינות אחרות. F-15 בסעודיה. אז יש תקופה כזו שזה קורה. כשעושים את זה, חייבים לדאוג לשמר את הפער האיכותי של מדינת ישראל. זה מה שעשתה המשלחת של משרד הביטחון עכשיו שחזרה, ורק אתמול למעשה, לאחר שזה הושלם, היא נתנה את האישור. אז זה שהאמירתים רצו, רצו. זה שבהסכם שלום שנחתם לא היה שום התחייבות, וראש הממשלה לא נתן התחייבות כזו, זה ברור. זה שלקחו החלטה עכשיו, אתמול, והסכימו לתת להם בתמורה ל... ואנחנו לא נדבר על זה ברדיו ומה ישראל מקבלת, אבל אני אומר לך שיש חבילה מאוד יפה שמשמרת על היתרון אסטרטגי של מדינת ישראל.
לא, לא מופיע, לא מופיע בהסכם, אבל נתניהו אמר הרבה יותר מזה, אין מסע ומתן שקשור לזה, ואנחנו נתנגד ונתנגד ונתנגד ונתנגד, ואנחנו לא מתנגדים. שיקר נתניהו לאורך הדרך,
לא
זה די ברור
נתניהו.
היום.
אני לא זוכר את נתניהו שאמר נתנגד ונתנגד ונתנגד, זה אתה מוסיף, לא. אז בוודאי אני זוכר את נתניהו שאמר...
הוא הוציא הודעה ארוכה, ארוכה, ארוכה. ארוכה מאוד, שמפרטת
לא
כמה
הצלחנו.
פעמים ישראל מתנגדת לדבר הזה, וכמה פעמים היא הוציאה עברות והבהיר את עמדתה בפני האמריקנים, שאנחנו מתנגדים למחירת מערכת נשק כזאת.
אז אני שמעתי אותו מדבר בדיוק על מה שהיה, והוא אמר בצורה הכי ברורה שהאמירתים מן הסתם רצו ורצו כל הזמן. מדינת ישראל אמרה בצורה הכי ברורה שהיא לא מחברת בין הדברים, לא היה שום התחייבות באירוע הזה, ואחרי ש...
והיא מתנגדת משרד... אבל, נתניהו אמר שישראל מתנגדת להעביר לאמירתים את המערכת הזאת, את ה-F-35. היינו פה, אנחנו חיים באותה מדינה, אנחנו משדרים ברדיו, אנחנו יודעים מה קרה.
ישראל אתמול הסכימה, או ביום שישי יותר נכון, ישראל הסכימה, החבילה שקיבלנו, שעתידה להגיע לישראל בעשור הקרוב, לא לזה, היינו מתנגדים. אז זה שמדינת ישראל קיבלה בעקבות העבודה של משלחת משרד הביטחון, שעשתה עבודה מצוינת, קיבלה את הדברים הנדרשים בשביל לשמר את הפער האסטרטגי, ולכן ישראל הסירה את התנגדותה. כל זה נכון, אני חושב שיש פה קצת יותר מדי פוליטיקה באירוע, אני במקום זה הייתי מסתכל על ההסכמי שלום ועל איך נתניהו ריסק את החרם הערבי.
לא, הריסוק הוא מצוין, אבל אמר אתמול, צייץ אתמול בטוויטר, צייץ אתמול בטוויטר שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ, כשר הביטחון אני קובע שמערכת הביטחון לא ידע ולא נחשפה למסע ומתן להספקת מערכות נשק איכותיות לאיחוד האמירויות דרך ראש הממשלה. לא ידענו, הוא אומר.
נכון, כי לא היה. לא היה מסע ומתן שכזה. הייתה, זה בדיוק הנקודה. אני לא רואה בזה סתירה למה שאמר ראש הממשלה, ואני חוזר עוד פעם ואומר...
כי בהודעה רשמית אומר שר הביטחון, לאחר חתימת הסכם השלום עם האמירויות, התגלה לשר הביטחון, כי במקביל מתקיים מסע ומתן למכירת נשק מתקדם.
אז אני אומר לך בצורה הכי ברורה, לא היה על זה מסע ומתן, לא היה שום כוונה ללא החבילה ש... עוד לא ידעו, כי לא דיברו עליה. ולכן האישור התקבל רק ביום שישי, והאישור הזה הוא אישור טוב, כי יש פה שמירה על היתרון האסטרטגי של מדינת ישראל לעשור הבא.
תן לנו תמונת מצב עם הקורונה, איפה אנחנו עומדים?
אנחנו בימים הקרובים יהיו מספרים מאוד נמוכים של תוצאות בדיקות, בגלל השישי שבת, ורק ביום שני, שלישי, שלישי רביעי אפילו, נתחיל לראות בחזרה את המשמעות של פתיחת הגנים. אני חושב שנקודת החלטה סופר חשובה תהיה רק ביום חמישי, האם חוזרים למתווה של הקלות ביום ראשון עוד שבוע. זה הדבר הראשון צריך להבין, כי כל מה שידברו היום מאוד יבלבל. ייתן הרגשה כאילו הולכים לשם בכל מקרה. אני אומר לכם, אנחנו נהיה בקבינט קורונה ביום חמישי, קבינט מאוד קריטי, שיהיה לו מספר ימים של נתונים, ששם נראה את האפקטיביות של פתיחת הגנים שאנחנו עדיין לא רואים אותו. זה דבר אחד. דבר שני, היום יגיעו להסדר. הגיעו להסדר איך ייפתחו כיתות א' ב', ג' ד' ייפתחו, יהיו אולי הקלות ספציפיות גם ברפואה נגיד אלטרנטיבית ואחד על אחד. יהיו דברים שכאלה, זה ידון היום בקבינט, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני באמת לא יודע בסוף מה הקבינט יחליט בעניין הזה, אבל יהיו. כל זה יהיה למעשה הצעד השני בפתיחה. אני אומר לכם דבר אחד שאותי מדהיג. אותי מדהיג שאנחנו, האם אנחנו במדינת ישראל נצליח לעמוד ביעד הנורא חשוב, האתגר של לשמר את התחלואה הנמוכה, את הישגי הסגר.
כן, המבחן אבל מתחיל, המבחן מתחיל עכשיו, כלומר כשיש סגר...
התחיל כבר, נכון.
ולכן שאנחנו יודעים על זה שהמבחן מתחיל, ואנחנו שומעים שקבינט הקורונה אמור לדון בקיצור השלבים לפתיחת המשק, זה לא בדיוק, זו לא בדיוק הטעות שעשינו בסגר, ביציאה מהסגר הראשון?
אני אגיד לך לא לגמרי, כי אני אתן לך דוגמה, היו 9 שלבים ועכשיו רוצים לרדת ל5, אפשר את כל 4 השלבים האחרונים לשים ביחד בשלב 5, וזה לא יפגע הרבה במה שנקרא במסלול.
אבל תסביר למה, יואב, כי אם כבר הייתה תוכנית, אם כבר פורסה מתווה לפני חודש, שהחליטו עליו, שאומר איך אנחנו הולכים לצאת מהסגר, למה לקצר, למה להזדרז?
אז אני אסביר לך. קודם כל, גם המתווה שפורסם דיבר על 5 יעדי תחלואה. 2,000 נדבקים עם מקדם 0.8, כולם עם מקדם 0.8, 2,000, 1,500, 250 ומתחת 250. זאת אומרת, מלכתחילה לא היו פה יותר מדרגות בנתוני התחלואה. עכשיו, אנחנו בפתיחות הראשונות, זה השלב הכי מסוכן. כי ככל שאתה יותר למטה, אם עשית טעות, יש לך יותר מרווח ביטחון לתקן, לעצור, לסגור ולחזור צעד אחד אחורה. ולכן, ברגע שאם עברת חמש פעמים את המדרגה לכיוון הקלות, והגעת בסוף ל-250 נדבקים ומטה, אגב, אמרתי אותו, ה-250 הזה קצת מרמה, כי עוד יכול להיות שנגיע אליו לפני, בגלל שישי שבת כאלה ואחרים. אבל נגיד והגענו לשם, אז גם אם שם אתה שם במדרגה התחתונה את החבילה הכי רחבה שיש, אתה במקום פחות רגיש, כי אם עלית, אתה מיד עוצר. וכל עוד אנחנו באירוע שכזה, אז אני אומר, זה לא כזה ריטי, ויש גם היגיון של לא לעשות 9 שלבים, זה גם ארוך, זה גם מורכב, ואולי במקום שאתה מגיע לתחלואה נמוכה, אתה יכול לקחת סיכון יותר גדול. אבל עכשיו אנחנו במקומות הכי רגישים, ואותי מצייר לראות, אני אומר לך בכנות, שכאילו במגזר הערבי לא למדו ממה שעברנו. איך יכול להיות שמרשים לעצמם להמשיך עם החתונות הפיראטיות האלה? אני אומר לך, מג'דל שמס ייכנסו לסגר. הם אדומה, הם בועקים, אנחנו נמליץ לסגור אותם.
אתה יודע...
זה יהיה שיטה עכשיו. כל עיר, כל מקום שיגיע להיות אדום, ובוודאי אדום בוהק, נוציא לו המלצה לסגר, יחזור לתחלואה טובה, ירד מהמספרים, ייפתח.
אולי קל להתחיל עם היישובים הערבים? ניסיתם לעשות את התרגיל הזה עם החרדים בהתחלה, זה לא עבד.
א', עשינו את זה עם החרדים.
מה זאת אומרת עשיתם?
היו כמה ימים.
ברוני קמזו רצה לעשות תוכנית הרמזור, תרפדתם אותה.
לא, אתה הולך הרבה אחורה, עכשיו כשאתה מדבר על האחרונה. גם כשהלכת אחורה, תוכנית הרמזור, כשהוא הביא אותה מוכנה, הוא מלכתחילה תכנן אותה רק לראשון לספטמבר, הייתה מוכנה ויצאנו לדרך. הבעיה הייתה שהתחלואה הפכה להיות ארצית. באמת, וזה היה הסיבה לסגר. ראינו את המספרים, זה כבר לא היה מגזר חרדי, מגזר, זה היה עלייה משמעותית במגזר הכללי, ועצרנו את זה. אני חושב שזו הייתה החלטה סופר חשובה שהצילה את מדינת ישראל ואת מערכת הבריאות. אנחנו היום במקום
רגע,
אחר,
אומר,
השאלה הגדולה זה
אומר,
איך שומרים על ההישג הזה.
אתה אומר, מדהים שהמגזר הערבי לא למד. החתונות הפיראטיות האלה, זה משהו שקיים רק במגזר הערבי?
לא, אבל שם זו תופעה יותר משמעותית, ושם גם המספרים אחרים.
יש לכם נתונים על חתונות? זאת אומרת, על סמך מה אתה אומר את זה?
כן, יש לנו הרבה... מה זה נתונים? קודם כל, אני חייב לומר דבר אחד לגבי נתונים שתמיד שואלים אותי, ואני אומר את זה בכנות. הלוואי והיה לנו את כל הנתונים במחלה הזו. חסר נתונים בהרבה דברים, והרבה דברים צריך לקחת החלטות על ניתוחים של הבנה אפידמיולוגית של הנגיף. ספציפית לשאלתך, יש הרבה מקרים שאנחנו רואים שרשראות תחלואה שנובעות מחתונה, כן, ספציפית רואים את זה. יותר מזה אפילו יש איזושהי מובהקות. היום אנחנו מקבלים מהמשטרה דוחות איפה היו חתונות פיראטיות וכאלה, ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיערך לפעילות של בדיקות עודפות ותמיכה חזקה באותם יישובים, כי התחלואה תגיע. אין ספק שחתונה היא גורם בצערי, כי כולנו, זה האירוע הכי טוב, הכי שמח, הכי מקרב, כולם רוצים כמה שיותר אנשים להיות בו, להתחבק, להתנשק, לאכול, ולצערי בתקופת נגיף זה פשוט קר פורה להדבקות.
סגן שר הבריאות יואב קיש, תודה רבה לך.
תודה, ואני באמת רוצה שכולנו, שנבין, אני אומר שני דברים, א', שום דבר לא בטוח לגבי יום ראשון עד שלא נגיע יומיים לפני, והדבר המרכזי, להמשיך על מסכות, להמשיך על רחוק, להקפיד על הנהלים, כדי שנוכל להתקדם למטה במדרגות של השלבים.
תודה, תודה.
תודה.
השרה אורלי לוי אבקסיס, היא השרה לחיזוק וקידום קהילתי, מפלגת גשר, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מה קורה?
אני חייבת לומר שהיה לנו לילה לא קל. הבנות שלי הגיעו עם בשורה נוראית במוצאי שבת על הצעיר איתי יצחק שנרצח בקטטה נוראית ביחד עם חברים מגנר מול אזרחים ממוקב לב. הוא סיים את חייו, הוא היה אח של ילד שלמד איתה והיה לה לילה מלא בסיוטים, ואנחנו כהורים, הסיוט הגדול ביותר שלנו, בעיקר בתקופות שבהם אין בדיוק מסגרת לאותם נערים, איך אנחנו שומרים עליהם, מה אנחנו עושים כדי לדעת שהילד שיוצא מהבית גם חוזר הביתה, וכאימא הייתי צריכה למצוא את המילים המנחמות, וזה לא אירוע פשוט. אז איתה יצחק, אנחנו באמת... אני אגיד לך מה, אני ליבי על המשפחה ועל ההורים האלו, ואני שולחת לתנחומים וקוראת לכל ההורים, תדברו עם הילדים. בגיל 17 לפעמים שיקול הדעת הוא לא מספיק מדובש.
את יודעת מה קרה באירוע הזה?
אז שוב פעם, אנחנו ניזונים שיחות בין הצעירים וכל אחד שמתעדכן מהחברים שלו, והאירוע הוא אירוע שהתפתח ונגבר בתקירות של צעיר בן 17, שדרך אגב אני חייבת לומר, לפי מה שאני מבינה, משפחה עם ילדים שמשקיעים בלימודים, ילדים טובים באמת, לא איזה שוליים של החברה ולא עבריינות נוער, וזה פשוט, פשוט, פשוט עצוב מאוד, וגם אני חושבת צריך לעשות לנו תמרור או שעון מעורר מבחינת הסברה, אין להורים.
אופס.
אורלי?
נפלא מהקו.
אבל שעון מעורר בהחלט. איתי יצחק, תלמיד כיתה י' ב' מהיישוב גן נר, נדקר למוות בשבת לפנות בוקר.
כן, בסוג של קטטה שנדמה לי שלא לא הכל ברור בה, נכון? עדיין, יש גם צו איסור פרסום על חלק מהדברים.
אבל מה שברור זה שהוא נדקר למוות שם. בקטטה הזאת בין יהודים לערבים, בני נוער. השרה לוי אבקסיס שוב איתנו.
נכון.
טוב, זה בעניין הזה. שערה מסוימת בעקבות רעיון שלך בישראל היום, הכותרת אמרה, היה אירוע של מרץ על רבין, שאלו איפה אני, עניתי, רבין זה שלכם, לא שלי, לא קשור אליי.
אני חייבת להסביר. בוודאי, תראה, בוא לא נשכח, מדובר בכנס פוליטי מדיני, תחת הכותרת, רבין ממשיכים בדרכו.
מה זה בעצם? מה זה האירוע הזה?
מה זה האירוע? מתי הוא היה? על מה מדובר?
בתוך מערכת הבחירות, וצריך לזכור שאני עם כל הכבוד, ואני חושבת שכולנו לא רק צריכים...
לא, אבל מה זה מערכת הבחירות? זה לא העצרת לרבין.
לא, 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 עצרת ולא עצרה. אירוע פוליטי מדיני, רבין ממשיכים בדרכו. עכשיו צריך להבין. זה שמנחסים את הרצח הזה שפגע במדינה כולה, רבין היה מעבר לאישיות האישית, מעבר להיותו ראש מפלגה, הוא היה ראש ממשלה, וברצח המזוויע הזה המדינה כולה נפגעה. אני חושבת שבסוף, אם אומרים לנו, אם אתם לא מתיישרים או מיישרים קו עם המורשת רבין, אז אתם בעד הרצח, זה דבר שהוא לא רק שהוא לא יעשה, הוא גובל בהסתה, הוא גובל בהינדוס תודעה, ואני חוזרת ואני אומרת, לא רק שאנחנו צריכים להזדעזע, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מונים עוד פעם שיח.
אבל באירוע הזה מה, הזמינו אותך? רצו שאת תופיעי ותדברי או מה?
תראה, אני חושבת שאני מדברת עם קלמן עכשיו.
נכון.
הקול שלכם מאוד דומה ברדיו.
באמת?
כן.
מחמיא, תודה רבה. תודה רבה.
אבל באמת צריך לזכור, באירוע שכזה, שהוא אירוע פוליטי מדיני, צריך לזכור, אני לא רק...
לא, אבל קלמן שאל, מה היה אמור להיות חלקך שם? היית אמורה...
לא היו אמור להיות לי שום חלק, ביקשו שאני אגיע, ואמרתי, המורשת זה מורשת שלכם, מורשת רבין, אני רוצה להגיד לכם גם באופן מאוד מאוד פתוח. אין לי אפילו, מאחר שאני לא חלק מהמורשת, אין לי אפילו מושג מה זה בדיוק מורשת רבין. אבל מכאן ועד להפוך אותי רבין, רצח רבין...
איך אפשר להתנגד אז למשהו שאת לא יודעת מהו?
אז לכן אני שוב פעם באה ואומרת, יכול להיות שיש פעם הרבה מאוד דברים חשובים וכדומה, אבל זה לא המורשת שלי. אין לי שום כוונה לבוא ולנסות להסביר את עצמי, אני חושבת שהדברים ברורים.
כן, אבל המשפט הזה, אבל המשפט הזה, אורלי, המשפט הזה, רבין זה שלכם, לא שלי, לא קשור אליי, הוא משפט לא טוב.
בוודאי, אני לא בוחרת את הכותרת שבוחר העורך. צריך לזכור, מדובר באירוע פוליטי מדיני ממשיך.
לא, מה זה העורך? זה משפט שאת אמרת?
על האירוע המדיני, תגיד לי, אתם מנסים לעשות עוד פעם מניפולציה, בואו אני...
לא, לא, שואלים בתמימות, זה ממש לא היה, אתה אמירה פוגנית כלפינו.
זה השם השני שלנו.
אז בואו...
רבין זה שלכם, לא שלי, לא קשור אליי, זה משפט שאת עומדת מאחוריו?
מורשת רבין היא לא המורשת שלי, אין לי שום כוונה להתנצל, ואין לי שום כוונה לבוא ולהסביר את עצמי שוב. אירוע פוליטי על מורשת רבין, על דרכו של רבין. שוב פעם אני באה ואני אומרת, לאורך כל הדרך, גם בחיבור שלי מפלגת העבודה, קשר עצמאית, בכל הנושאים קל וחומר, כשמדובר בנושאים מדיניים, ביטחונים, דת ומדינה וכדומה.
והנה זה רק, אורלי לוי, זה רק מעלה את השאלה, מאיפה לזזל הגיע החיבור הזה שלך, עם מרץ ועם אמיר פרץ, שמוביל גם לאמירות או להתקלויות מהסוג הזה?
הדברים, אני חושבת, ברורים, ולמי שלא היה ברור, נוסיף שוב. לאחר הסיבוב הראשון, שבו גשר אומנם הביא התוצאה די יפה למי שיצא במערכת בחירות בלי תקציב מפלגות, רק באמת באיזשהו אופן מתנדים מדהימים מהארץ כולה, לא יכולנו לנהל קמפיין אגרסיבי מול כל המפלגות שהיו עלינו, וגם בבחירות דמוקרטיות ושוויוניות, תלויה מאוד בממון שיש לך, הבאנו למעלה מ2.5 מנדטים. וכשאני לא עברנו את אחוז החסימה, לקחתי לעצמי את הסגנון, באמת חשבתי לפרוש מהחיים הפוליטיים. היו פניות אליי בסיבוב השני, ולא רציתי. אבל אמיר, כמו שהוא יודע להיות תקשן, פעם אחרי פעם הגיע אליי הביתה בשעות המאוחרות של הלילה, ושכנע וגם...
מה זאת אומרת?
מה זה הגיע אליך הביתה בשעות המאוחרות של הלילה? זו השאלה.
כן, תראה, זה לא חדש. הוא גם אמר את זה מעל לכל במה. אני צריכה לשים, החיבור ביני לבין אמיר היה חיבור של שני אנשים שמאמינים בחברתי. לכן גם לא
רק סתם, רק על אופן החיזור הזה.
אחת בלילה, דפיקה בדלת, מסתכלת בעינית, רואה את המיוחרת.
אם קלמן היה בא אליי באחת בלילה, הייתי מתקשר למשטרה.
לא התקשרתי למשטרה. תשמע, הרי בסופו של דבר, גם אני וגם אמיר שיתפנו פעולה בנושאים חברתיים לאורך כל הקריירה הפוליטית שלי. כשהוא בא והוא אומר, הנושאים החברתיים נדחקו, אין את כולנו, אין את גשר, אולי זו ההזדמנות לבוא ולהביא בצורה אמיתית, מודע, הוא שכנע אותי. ובשורה הזו עשיתי הסכם שכל כולו ראשית, לא רק חברתי, הוא גם היה פועל יוצא של האמונה באותו שותף פרטנר שנתפס בעיניי כחברתי, ולראיה, לא רק ההסכם שנסתם בינינו על כך שהחיבור חברתי כולו, בקמפיין העבודה גשר, כל הקמפיין נסוב סביב הנושא החברתי. החיבור לאחר מכן עם מרץ נעשה באמת, אני חייבת לומר בתחילת הדרך, גם מאחורי גבו של אמיר פרץ. החברים מהמפלגה שלו פעלו לחיבור הזה, היו לחצים בלתי פוסקים, ורק להזכירכם, ההסכם שלי עם העבודה היה קודם להסכם הזה, והובטח לי חיבור טכני, הובטח לי שזה חיבור שלאחר הבחירות.
לא הבנתי, את קראת לנו להצביע בבחירות עבורך ועבור ניצן הורוביץ.
לא, רגע שנייה, בוא לא נתבלבל. גשר נכנסה כמפלגה עצמאית, גשר גם יצא כמפלגה עצמאית.
כן, אבל לא היה לי בקלפי חצי פתק שכתוב עליו גשר, שיכולתי להצביע רק עבורו.
וגם לא היה כתוב על הפתק שאנחנו מצביעים רק בנושאים החברתיים. בסוף אני מצביע למפלגה, זה כל מה שיש לי.
אני אשמח גם לענות. הרי תחת כל הצרענן, תחת כל רעיון, אמרתי תאום פעורה בינינו לבין מרץ בכל הנושאים המדיניים, דת ומדינה וכדומה. היו גם ויכוחים תוך כדי קמפיין, היו גם ויכוחים מאז ומתמיד. ההסכם שלי הוא לא עם מרץ, ההסכם שלי הוא עם אמיר פרץ. ותחת ההסכם הזה הבנתי מצוקה של פרטנר, הבנתי מה זה אומר מבחינה פוליטית, איך זה מגיע אליו, כאשר חברים מבית, מפלגה שלו, לא מקשיבים, לא רק לו, אלא אפילו לסוקרים. שמע, משה גאון הגיע אלינו עם נתונים ואמר לנו, חבר'ה, החיבור הזה יוריד לכם מנדטים. בסופו של דבר, הבנתי שיש פה גם אירוע שהוא אירוע פוליטי, וליבי גם יצא אל אמיר, והובטח וגובה בכתובים, לא ניתן לפרשנות. ההסכם ביני לבין מפלגת העבודה הזה, שאני מסמיכה את ידו של אמיר, לעשות חיבור נוסף, שיהיה חיבור טוב, טכני שיפורק לאחר.
אבל אורלי לוי אבוקסיס, מה זה חיבור? אני חוזר על מה ששאל פה עשה. לא, אבל אני אתן לך, יש לנו זמן, אבל מה זאת אומרת חיבור טכני? בסוף אנשים, את קראת לאנשים להצביע.
לא.
בפועל, גם לניצן הורוביץ, עם הדעות המדיניות שלו שלא מקובלות עלייך, עם הדעות שלו בענייני דת ומדינה שלא מקובלות עלייך.
ממש לא.
ודאי שכן. אז איך אפשר להצביע רק לדעות שלך ולא לדעות שלו?
בסוף אנשים הצביעו לניצן הורוביץ, וראו אותך רגע אחרי הבחירות, קורת להקים ממשלה בראשות בנימין נתניהו.
אז אסף, אני אשמח לענות בזה. אתם מדברים כאילו מישהו נתן סימנים במצביעים. אתה יכול לומר שהמצביעים שמרץ הלכו איתנו, ועובדתיתי שהרשימה המשותפת עלתה באותם קולות של מרץ.
מה זאת אומרת? מי הצביע למרץ? מצביעי מרץ. זה נראה לי בלוגיקה זה בלתיין.
מצביעי מרץ לא בדיוק התייצבו בחיבור הזה. אני לא מתכוונת להתנצל על מה שהיה, לא שיקרתי אף אחד. תחת כל רעיון, תחת כל מיקרופון, אמרתי, החיבור הזה הוא חיבור טכני. הבלוק הזה הוא בלוק טכני ותאום פעורה ביני לבין מרץ. כשאני באה ושמה את הנושאים החברתיים, כן, הנושאים החברתיים הם חשובים לי, בגינם נכנסתי לפוליטיקה, ובגינם עשיתי את השיקולים. עכשיו כשאני מסתכלת על הדברים, תראה, החיבור היה קודם כל חיבור אנושי בין שני אנשים, שלאורך הזמן עשו דברים חברתיים, והאמנתי שבחיבור הזה נעשה דברים טובים. לצערי הרב, קראו באמת מפץ פוליטי כזה או אחר, בחירות נוספות, בחירות שלישיות, ובנקודת זמן הזו קיבלתי את ההחלטה גם לנוכח העובדה שהובטח לי על ידי השותף שלי, שזהו בלוק טכני, הדברים מגובים בהסכם, וגם אם נחזור על זה פעם אחר פעם אחר פעם.
מה ההבדל בין הצבעה טכנית כזו לבין הצבעה טכנית אחת שמורידה את בנימין נתניהו וממליכה את בני גנץ לראש ממשלה תוך הישענות על הרשימה המשותפת? איך אמרת? טכני, אחד, קטן, זהו.
אבל לאורך כל הדרך אמרתי, ודרך אגב לא רק אני, גם אמר בני גנץ, גם אמרו השותפים האחרים, אפילו יאיר לפיד, שלא יקום ולא יהיה שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת.
לא, בסדר, אמר גם שלא יהיה שיתוף פעולה עם בנימין נתניהו. אומרים דברים וקוראים דברים אחרים.
טכנית, כמו שאת אומרת, טכנית, רק הצבעה אחת.
זה לא רק הצבעה אחת, כמי שנמצא כפרלמנטר, ופרלמנטר מצטיין גם אם תרשו לי לומר, בתוך המערכת הפוליטית למעלה מעשור, מי שאומר לאנשים שמדובר בהצבעה טכנית אחת, משקר אותם ביודעין. אני חושבת שבסופו של דבר, החלופות שהיו בין ממשלה שאותה יביל בנימין נתניהו, היו חלופות גרועות, חלופה אחת של ממשלת מיעוט שנתמכת על ידי המשותפת על כל גווניה, כולל יזבק ובלד. להזכירכם, כשרצו לפסול את יזבק, כמעט כל מפלגות הבית הגישו בקשה לפסילתה. אמרו שאסור היה לשתף איתה פעולה, ופתאום מוכנים להכשיר את איבא יזבק ואת האצבע שלה כדי להקים ממשלת מיעוט, שאם הייתה קמה, גם לא היינו עדים היום להסכמי השלום ההיסטוריים עם מדינות ערב. צריך לזכור, הרשימה המשותפת על כל גווניה, מיזבק ובלד רק חדש, הצביעו נגד ההסכם שלום שהובא בכנסת. כשאני מסתכלת על הדברים האלו, זה רק נותן משנה תוקף ומגדיל את ההישג שלי, בכך שמנעתי את הממשלה הלא טובה הזו, והצלחנו להביא גם הסכמי שלום שהם לא רק מבחינה מדינית ביטחונית, הם גם עם פוטנציאל כלכלי אדיר, שישפיע לא רק עלינו, אלא לזה סביבה כולה.
הצלחנו להביא, את רואה את זה חלק מזה?
בוודאי שהרי אם לא הייתה קמה הממשלה הזו שאותה אני הבאתי בצעד שבו עשיתי, אז גם ההסכנים האלו לא היו מגיעים. הרי אנחנו יודעים ש...
ממשלה טובה בעינייך? הממשלה טובה, מתפקדת, עושה את העבודה?
אז אני רוצה לומר לך, התקופה הזו היא תקופה מאתגרת, היא תקופה לא פשוטה. כל העולם כולו מתמודד עם אירוע שלא היה בעבר. אנחנו נמצאים במצב שבו מדינות מנסות, אין תוכנית מגירה לאף אחד, יש פה עניין של ניסוי ותהייה. כשאנחנו מבינים שאנחנו עושים צעדים מסוימים ולפעמים נעשים טעויות בדרך, נעשות טעויות בדרך ומנסים לתקן תוך כדי תנועה. הרי אנחנו נמצאים במצב שהוא חדש. אם מישהו בא ואומר לך שיש לו תוכנית מגירה שהוא יודע איך פותרים את הדבר הזה, לא רק שלא תאמין לו, הוא גונב את הדעת שלך והוא משקר במצח נחושה. לאף אחד אין ידיעה איך הנגיף הזה מתנהג, אין ידיעה איך זה ייגמר, כמה זמן עד שיהיה החיסון, ואני מתפללת, כמו כל אחד, אני חושבת, מאזרחי העולם, שזה יקרה במהרה, ונוכל לחזור ולחבק את ההורים שלנו, ואת המבוגרים בחברה, ואת האנשים שיש להם באמת, אתה יודע, שנמצאים בדרגת סיכון, ונחזור לחיים נורמליים. בינתיים אנחנו מנסים לעשות את המקסימום. שוב פעם אני חושבת שהלוואי והממשלה הזו הייתה מתנהגת בצורה קצת יותר אחראית, כי אני רואה שרים שיוצאים החוצה, אחרי ישיבות ממשלה, אומרים דברים אחרים, ובסוף פוגעים באמון הציבור בכך, שאם היינו מראים חזית אחידה, ובאמת נאבקים ביחד, בלי שייכות כזו או אחרת, אני עכשיו אביא את ההישג הזה רק לקבוצה שלי, או אני אעשה את זה רק לפה. אלא להבין שאנחנו יכולים להתווכח בישיבות הממשלה, אנחנו יכולים להילחם על הדעות שלנו, אבל ברגע שמתקבלת החלטה, אנחנו כממשלה שותפים לה.
תגיד, הסתדרנו 72 שנה בלי המשרד לחיזוק וקידום קהילתי. למה צריך את זה?
אז כמי שמתעסקת בנושאים האלו, אני יכולה לומר לך, לא רק שכוחה של הקהילה הוא משהו שבעיניי, גם כמי שבא מבית מאמין, אתה יודע, מה ששמר אותנו בגולה למעלה מ-2000 שנה, היה הקהילה בעיתות משבר ובעיתות...
לא, השאלה לא הייתה אם לבטל את הקהילה, השאלה...
כשאני מסתכלת על המשרדים החברתיים, אני רואה כמה חורים יש, אני רואה כמה לא מספיקים לטפל בנושאים מסוימים, אני רואה את העומס הניתן, יש לי רעיונות, יש לי ידע שנקבר למעלה מ-11 שנה שלא רציתי לא רק לוותר עליו, אבל אני אתן לך קצת מה עשינו במשרד הזה. אז המשימה הראשונה שלנו היה למנוע פיתורים של 700 תקנים של מדריכי מוגנות, של אנשים שמטפלים באוכלוסייה, בנוער קשה, באוכלוסייה מנותקת. אותם אנשים קיבלו מכתבי פיתורים, ורק כאשר אני נכנסתי, הצלחתי להביא את הכספים ולמנוע את הפיתורים שלהם. אנחנו השגנו עוד כספים מיליונים לתוכנית דרך חדשה לקידום קהילת יוצאי אתיופיה. עוד 2 מיליון שקלים לפרויקטים.
שמה שבמשרד העלייה והקליטה לא מטפלים בזה? שמשרד הרווחה לא מתעסק בזה?
אני חייבת לומר שכל אחד אמור לתת את חלקו. האם נתנו את חלקם, האם עשו את זה נכון? גם כשנכנסתי למשרד רציתי לדעת כל אותם תוכניות, האם יש להם מדדים, מה עובד, מה לא עובד, להגיד לך...
רק כדי להבין, עד שאת הגעת לא טיפלו בעניין הזה? הם הופקרו?
אני חושבת שבסופו של דבר לא היה מספיק כסף, הצלחנו להביא עוד מיליונים לדבר הזה. המשרדים האחרים, גם אם נתנו את חלקם או לא נתנו את חלקם,
כלומר, את קיבלת כסף ממשרד האוצר למשרד שלך, והעבודה שלך זה פשוט להקצות מכספי המשרד שלך לנושא הזה, שעד אז לא היה מטופל?
על דברים נוספים אני אתן לך. קהילה מזהה, אנחנו הוספנו כמעגל איתור וליווי אלימות במשפחה, כמי שתחת משרדי הרשות, לטיפול באלימות סמים ואלכוהול. אנחנו מדברים על, באמת על הכשרות של אנשים שנמצאים...
אבל התוכנית הזאת, קהילה מזהה לא פועלת.
קהילה מזהה זה פרויקטים שכבר החלו לפעול בשטח. סיירת קהילתית, קמפיין...
אני קורא בכלכליסט אצל צבי זרחיה, שבמפעל הפיס אומרים שפנית בעניין הזה, אבל התוכנית הזאת לא פועלת.
דרך אגב, התוכנית הזו מאושרת בינתיים מכספי המשרד. כבר התחלנו את ההכשרות של הבלניות, של הקוסמטיקאיות ושל האחרים. אני רוצה להרחיב...
אבל יש תוכנית בשטח, זה עובד, זה קורה?
בוודאי, בוודאי.
אז למה מפעל הפיס לא מכירים את זה, שזה אמור להיות שיתוף פעולה איתם?
ראשית, זה לא ייתכן שמפעל הפיס לא מכירים, כי ההחלטה התקבלה ברוב קולות בפה אחד. ההרחבה שלה, שחיפשנו כספים נוספים, זה הרעיון. כשאתה מחזיק משרד, לא רק מכספים של המשרד, אתה צריך ללמוד לשתף פעולה, זה משהו שאני כבר יודעת וגיבשתי לאורך שנים. עם גופים נוספים שנותנים אקסטרה על מה שיש, אז נכון, מפעל הפיס אמור להוסיף אקסטרה כדי להרחיב את הדבר הזה.
אוקיי.
מרכזי הדרכה להוריד.
אוקיי, אז קיבלנו טעימה מהעבודה שלך, שאלה פוליטית רק
למה? אבל יש עוד הרבה דברים. קהילה בשמורה, הטבע שייך לכולם, אוכלוסיות מוחלשות לא יכולים להגיע ליהנות ממשאבי הטבע. אנחנו עושים שאטלים למשפחות מוחלשות, כל פעם מיישוב אחר, מביאים...
אורלי לוי, כל הדברים האלה טופלו בעבר על ידי חמישה משרדים פחות או יותר.
לא, זה פשוט לא היה.
אז מה?
זה פשוט לא היה.
לא, זה כמו שבמקום משרד הביטחון שמטפל בכל צהל, יקימו עוד משרד ביטחון מקביל שיטפל רק בחטיבה 7, ואני בטוח שחטיבה תקבל טיפול יוצא מן הכלל הרבה יותר מה שהיה לפני זה, אבל זה לא עובד ככה.
אבל אני אגיד לך מה, אם אנחנו באים ואנחנו אומרים מה שהיה הוא שיהיה והוא טוב, אז אנחנו בבעיה, אני לא באה לדרוך על רגליים של אף אחד, אני מאמינה בשיתופי פעולה, אני הלוואי, והיו קמים עוד 4 משרדים שעוסקים בנושאים חברתיים, כשאנחנו מדברים על קצה השוליים של החברה הישראלית.
עוד 4, צריך עוד 4 משרדים לטיפול בנושאים חברתיים?
הלוואי, ובכל משרד היה אגף שלם שכל כולו מתעסק בעניינים החברתיים של המדינה. אם אתה אומר לי מה,
לא, אבל תראי, בענייני ביטחון יש משרד אחד, משרד ביטחון, והמדינה כנראה עושה עבודה מבחינה אסטרטגית ומטפלת בביטחון, כמו שהיא מוצאת לנכון לטפל.
אסף, לצערי הרב, הנושא של הקהילה הוזנח לאורך השנים, לא הבינו את הכוח שלו. דרך אגב, במדינות רבות באירופה יש משרדים לנושאים קהילתיים, דרך אגב, אפילו באבו דאבי.
אני חייב עוד שאלה, אני חייב עוד שאלה פוליטית אחת, רק כדי להבין לאן פנייך מועדות. ייתכן שאת בדרך לליכוד?
תקשיב, אני גשר, ואני רוצה לומר לך דבר נוסף. לא רק שאני נוסקת במשרדים ובנושאים שכל כך חשוב לי, מה שמעניין אותי זה איך אני מובילה את הנושאים האלו לקדמת הבמה.
לא, זה אמרת, וזה בסדר וזה חשוב, אבל אסף התכוון לדעתי למשהו אחר, התכוון לשאול אם יש סיכוי שבבחירות הבאות, אז שזה אנחנו שני מגישים כאן, אחד שואל ככה, ככה, והשני נמצא פה כדי לחדד אותו. האם יש סיכוי שבבחירות הבאות, תרוצי ברשימת הליכוד?
תראה, רק בסופו של דבר, בבחירות הבאות אנחנו צריכים, וזה מה שאני חושבת בסוף, השאלה שלי אם אני חושבת שאני יכולה להמשיך ולתרום בנושאים שהם חשובים. יש לי מפלגה, הקמתי מפלגה. צריך לבדוק את הדברים, אני אגיד לך את האמת, לצערי הרב הזנחתי קצת את גשר בימים האלו שבהם כל כולי הייתי עסוקה בלהביא תקציבים ולשתף
לא אמרת לא, לא אמרת לא לאחידות המצויה של קלמן.
זו תשובה נורא קלה, אם התשובה היא שלילית.
אני רק פשוט באה ואומרת, יש לי מפלגה וכל כוונתי איך אני מקדמת את הנושאים שבגינם נכנסתי לפוליטיקה. היה ויהיו בחירות, אני אבדוק אם לגשר, ואם היכולות...
לפני פחות משנה אמרת שוב ושוב שהליכוד איבד את הדרך החברתית שלו, שזה כבר לא אותו הליכוד, הוא מפקיר הרבה מישראלים מאחור. ועדיין את אומרת, אני אבדוק, אולי אני אחזור לליכוד.
אני לא דיברתי על הליכוד, אנחנו דיברנו בכלל אם אני רוצה...
לא, אני שאלתי על הליכוד.
רק אם אני יכולה להשפיע. עכשיו לגבי מה שאמרתי, כמי שבא מהבית הזה, כמי שחוותה את הילדות שלה, תחת ממשלת בגין, דוד לוי, אז היו פרויקטים של שיקום שכונות חברתיים, נבנו מדרשי טניס, מתנסים בכל העיירות הפיתוח, הובו חוגים לכל ילד, מסובסדים, הצלנו דורות.
זה היה בעבר, אבל מה זה אומר?
הדברים האלו נזנחו, והמטרה שלי היא שבכל ממשלה שלא תהיה, הנושאים האלו יעלו שוב, ואני חייבת לומר, כשאני חלק מהממשלה, אני רואה שיש שותפים לרעיון הזה עדיין את שמחתי הרבה, גם אצל החברים שלנו בליכוד, ואני אומר לך...
גם אצל חברים שלנו בליכוד? פספסתי.
שעדיין נמצאים בחברים, סליחה, גם מהמשפחה שלי יש ליכודניקים, ואכפת להם מאוד מהנושא החברתי. אני שמחה מאוד שזה חזר להיות בקדמת הבמה.
אוקיי. השרה אולי לוי אבקסיס, נראה לי שהתשובה די ברורה. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
דיברנו בתחילת השיחה עם אורלי לוי אבקסיס על אותו רצח של איתי יצחק מגנר. חן ביאר כתבנו בצפון, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
תראו, לא כל מה שאנחנו יודעים אנחנו יכולים לספר בגלל צו איסור פרסום שהוטל על כל פרטי החקירה, אבל בכל זאת מה שניתן להגיד, יש כרגע שבעה עצורים בפרשה הזאת. אתמול עד שעת לילה מאוחרת היו דיונים בבקשה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בנצרת. מהם שני תושבי מוקבלה שחשודים ברצח עצמו, שלושה תושבי גנר שחבריו למעשה של איתי יצחק שחשודים במעורבות בקטטה, ועוד שני תושבי מוקבלה שחשודים בשיבוש הליכי חקירה לאחר האירוע. אנחנו מדברים על הלילה שבין שישי לשבת, סביבות השעה 3 לפנות בוקר, איזשהו ויכוח שמתפתח לקטטה בכניסה ליישוב מוקבלה. המרחק בין היישובים גנר למוקבלה, שניהם יישובים של המועצה אזורית גלבוע, זה קילומטרים ספורים, משהו כמו 5 קילומטר, ובכניסה לכביש הגישה ממש סמוך למעבר גלבוע, שם מתרחשת הקטטה הזאת, שבמהלכה נהרג איתי יצחק. חברים שלו שמשתתפים בקטטה וכרגע עצורים הם אלו שמפנים אותו לבית החולים העמק באפולה, ושם נקבע מותו. המשטרה מבצעת את המעצרים זמן קצר לאחר האירוע, ומרגע זה מתחילה החקירה. אתמול, לאחר שנודע המקרה, והתושבים בשני היישובים מתעוררים לחדשות הקשות, פגישות בנציגי היישובים, ישיבות חירום, שלמעשה מנסים להרגיע את הרוחות, ומשדרים איזשהו מסר שמבחינתם לא מדובר באירוע בין תושבי היישוב היהודי גנר ליישוב הערבי מוקבלה, אלא איזושהי תקרית בין בני נוער שהייתה יכולה לכאורה להתרחש בכל מקום, ומנסים להכיל את זה ולעבור עליה, להמשיך ביחסים שהם בדרך כלל תקינים וטובים.
חן, פספסתי רק נקודה אחת, הוא נדקר?
שוב, במסגרת צו איסור פרסום של פרט, אבל בגדול זה מה שקרה שם.
רגע, אבל הפרטים שאסורים לפרסום, למה בעצם הם אסורים לפרסום?
המשטרה לצורכי החקירה שלה ביקשה מבית המשפט בשעות שלאחר האירוע צו איסור פרסום, וגם קיבלה מהשופט אישור לבקשה הזו.
חן ביאר, כתבנו בצפון, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה.
סיימנו את השעה הראשונה שלנו, בשעה הבאה. ססי קשת יספר על חברו, יהודה ברקן, זיכרונו לברכה. שרת העלייה והקליטה, פנינה תמנו שטה, תהיה כאן לכבוד יום העלייה.
עוד רגע בחירות בארצות הברית. ממש עוד מעט נדע האם טראמפ, האם טראמפ מגיע, זוכה בכהונה נוספת.
בענק.
או שמה, מה זה בענק?
סתם. להריד את הדיון.
אוקיי.
או ביידן, או שאני יודע משהו.
או ביידן לוקח ונהיה נצאות הברית. מעניין, פרשנות מעניינת.
שניהם מנצחים בגדול.
אירוע מעניין שמתרחש עכשיו, זה עלייה מאוד משמעותית בבחירות שכבר התרחשו באמצעות הדואר. נדבר עם מואב ורדי על התופעה הזאת, למה זה קורה, למה יש את זה ומה אפשר להסיק.
אגב, זכותו שבימין נתניהו יאמר בהקשר הזה שטראמפ הפיל אותו כמעט באיזה... דיבר איתו בטלפון באופן פומבי על סליפי ג'ו.
כן, הוא דיבר איתו על היחסים עם סודן, ותגיד לו, תגיד ביבי, האם סליפי ג'ו, מתייחס לג'ו ביידן, היה מביא לכם שלום כזה? וביבי באופן, ביבי, למה אתה קורא לו ביבי?
אני אמרתי ביבי?
נראה לי. ראש הממשלה נתניהו, בואו, קצת כבוד שיהיה פה, באופן די לא אופייני, מגמגם שם.
לא, דווקא, לא חושב. אני ראיתי שם יציאה דיפלומטית מהאירוע הזה לגמרי.
הסאונד בהתחלה מתחיל בציגה למה לדעתי, אפילו לא
היה שם. לא יודע איפה, באיזה ערוץ שמעת את זה? אני שמעתי משהו אחר. אני שמעתי ואמרתי את זה טוב שהוא לא שאל אותי את זה. כנציגה של מדינת ישראל הייתי נופל שם בטוח. אני אומר לו, בטח, סליפי ג'ו.
אז מואב ורדי ידבר איתנו על העניין הזה, וגם נדבר על פרשת הטן בשכונה שלי. מסתובב טן, וכל השכונה על הרגליים, כי יש איזה חשש שאולי יש לו כלבת. אז אני מבין שאנחנו...
זה פרשה? תגור בטבע, איפה שאני גר, הם הסתובבו סביבך כל הזמן. זה לא פרשה בכלל.
תנים שמתקרבים לבני אנוש?
צבועים, הכל, אתה יודע, אנחנו
תנים, חיים, חיים תנים, בטבע. תנים, אבל תנים, תנים. יש להם חשד לכלבת, זה אמרו לי שזה נורא מסוכן.
מה זה חשד? מישהו יודע משהו או... מישהו משכנים צעק, בטח לא, יש לו כלבת.
לא, עכשיו, רגע לפני השידור דיברתי פה עם מישהי בחוץ שאמרה שאם זה מה שקורה, מדברים על זה ש... בקיאה במה שקורה בשכונה, כנראה יש לו... שוב, אני לא רוצה סתם.
וואי, באמת פרשה.
אני לא אגיד איפה אני גר כדי לא...
מצפה רמון.
יאללה, פרסומות חדשות ונחזור. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם סיפור הזה, יהודה ברקן. הלך לעולמו, נלחם במשך כמה שבועות על חייו אחרי שנדבק בקורונה. בסוף השבוע זה קרה, יהודה ברקן נפטר, והוא בן 75.
האמת מפתיע.
מה מפתיע?
הגיל.
כן?
אם הייתי צריך לנחש, בן כמה הוא? הייתי מוריד לו כמה שנים טובות. הוא נראה לך בן 75? לא ש-75 זה, אבל עדיין, אתה יודע, הוא נראה לי יותר צעיר.
תראה, מבחינת קילומטראז' וכמה הוא ליווה
אותנו. אני נכנס לחישובים, אני שואל אינטואיטיבית, הסתכלת על הבן אדם, אמרת איש בן 75? לא.
טוב, אם אתה כבר קבעת מה אני יודע, זה הכל בסדר. אבל באמת ליווה אותנו בכל כך הרבה תחנות לאורך הדרך, מבחינת ההשפעה על התרבות הישראלית, שזה באמת מדהים. ססי קשת, שלום.
שלום, בוקר עצוב.
ספר על ההיכרות שלך איתו עם יהודה.
ברקן ואני היינו חברים ותיקים, הוא היה מבוגר מעט ממני, שנינו סיימנו ככוכבים בלהקות צבאיות, אנחנו שירתנו, הוא בלהקת פיקוד צפון, אני הייתי בלהקת הנחל, ואנחנו המשכנו ביחד ללהקת צבאית באזרחית שנקראה אז להקת פיקוד דיזינגוף. ויחד עם אריה מוסקונה הפכנו לאיזו שלישייה שהופיעה, הופענו כמעט בכל המלחמות של אותה תקופה, ואין ספור מופעי בידור. אני הייתי שותף פעמיים במשך חיי וחיינו ביחד לדירה משותפת שחלקנו ביחד. היחסים בינינו היו ממש כמו זוג נשוי, והוא אפילו היה כועס עליי שאיחרתי להגיע בלילה. ברקן היה גם עד לתחילת הרומן שלי עם יונה, והיה חצי שושבין בנישואים שלנו. אנחנו שמרנו חברות אדוקה במשך שנים, באמת, שני חברים שהיו שותפים באמת לאין ספור צמתים. גם שחזר בתשובה, שמענו על קשר, אמנם יותר צנוע, הוא היה מזמין אותי לשמוע שיעורים מהרב שלו, ואני תמיד הבטחתי שהגיע, ואיך שהוא לא יצא אף פעם, הוא גם היה מזמין אותי אליו למושב, שהוא הגיע למושב לעשות את השבת, אבל זה לא יצא.
תמיד היה לך משהו, אתה אומר.
כן, היה לי משהו דחוף אחר, הופעה או משהו כזה, ביום שישי. אסמי להגיד, כן. ברקן, אתם יודעים, ברקן באמת יפה, הוא באמת היה יפה תואר ומקסים ומוכשר, הוא עבר סערות רבות, ושיאים גדולים, גדולים, עצומים בחייו, היה שותף לסרטים בלתי שכחים, והיה אהוב ונאהב על כל כך הרבה אנשים, אני מקווה שבאמת הוא הגיע לאיזה שלווה בתור יהודי דתי ומאמין, ואם לכתור העצוב, באמת נשאר בליבי צער כל כך רב, אבל האמת שיש לנו זיכרונות כל כך נעימים שמקלים מעט על האובדן, ואני דיברתי עם רועי, הבן שלו הנחמד, לפני כמה ימים, והוא אמר לי, תשמע, הוא מונשם, הוא מורדם, ואני כבר ידעתי שזה לא הולך להיגמר טוב, באמת אני רוצה לשלוח תנחומים חמים למשפחתו, אני מאמין שזכרו ימשיך ללוות אותנו תמיד, והלוואי, ואני אהיה לאויים ולזכרו, באמת.
כן, בהחלט, אנחנו מצטרפים כמובן. תגיד, ססי, מה אתה מחשיב כפסגת הקריירה שלו, כפסגה האומנותית שלו?
האמת שאתה יודע, כולם מדברים על סרטי בורקס ועל סרטי מתיחות, אבל הוא כמה סרטים דרמטיים, נפלאים, באמת, שתי דפיקות לב, היה לו לופו, אתה יודע, לופו, היינו בלהקת פיקוד דיזינגוף, שעושה את לופו, שזה סרט דרמטי יוצא מן הכלל, נפלא. עכשיו, היינו בלהקת פיקוד דיזינגוף, והיה לנו מרחון, תוך כדי הצילומים, היה לנו מערכון שנקרא חינוך מיני, שכולנו תלמידים, ילדים. עכשיו, ברקן היה עם זקן. לך תשחק ילד, והוא שיחק ילד בתור עם זקן, והקהל ימין לו. זה מה שנפלא בתיאטרון. מאמינים לכל דבר. ואני חושב שבאמת הוא פסגת הקריירה שלו, אני חושב באמת גם בסדרות שהוא עשה בטלוויזיה לאחרונה, הפלפלים וכולי, הפסגה הייתה שבאמת אנשים אהבו אותו כל כך, והוא היה נאהב, הוא היה אדם חם ולבבי וחכם ופיקח, ואני חושב שהפסגה שלו היא תמשיך ללוות אותנו כל כך הרבה שנים. באמת, לי ולא היו באמת כל כך הרבה חוויות, אתה יודע, אני מוכרח לספר לכם איזה סיפור שהוא מצחיק דרמטי קצת. היינו יחד עם מוסקונה באחד המלחמות, לבנון, רק 1, 2, 3, אחד מהם, והתחלתי לשיר את בתבוא עליכם הברכה, ובתוך כדי ההופעה פתאום התחילה הפגזה עצומה עלינו, וכולנו השתתחנו באיזה מחפור כזה יחד עם כל הצוות שהיו יחד איתנו, והם בהומור מקאברי כזה אומרים, וואו, מחר יכתבו קבר אחים עם ברקן בסאסי. זה, תשמע, היה לנו חוויות באמת שמספיקות לכמה שנות דור, באמת.
יצא לך לדבר איתו לעומק על החזרה שלו בתשובה?
יצא לנו לדבר, אבל לא עמוק. זאת אומרת, הוא תמיד, הוא נורא אהב לתת פסוקים ולתת תימוכים לכל מיני שיחות שהיו לנו בדברים כאמור. הוא באמת הזמין אותי לשמוע שיעורים, אבל לא הייתי צריך לשמוע שיעורים, כי כל שיחה שהייתה לנו, כשהיינו נפגשים, הוא היה מכניס המון פסוקים חכמים כדרכו.
אבל הייתם חברים אז, נכון, חזור בתשובה לשנת 2000, פחות או יותר.
כן, נכון.
ראית את התהליך? כלומר, אתה יודע מה קרה שם? מה הוא ראה? מה הוא גילה? איך זה קרה?
תשמע, יותר זה קרה כשאתה יודע, זה כמו היה שעשינו את הסרט הלהקה ואורי זוהר חזר בתשובה, אז פתאום הוא הלך עם כובע כזה, כובע לא דתי, זה היה מין כובע, משהו עם דרום רוסיה כזה, משהו כזה, גם ברקן פתאום הלך עם כובע אחר, פתאום טיפה, הוא תמיד היה עם זקן פה ושם, אז זה לא היה משהו שפתאום הייתי בשוק, אבל פתאום ראיתי שברקן היהודי הזה שהיה מחבק ומחבק גברים ונשים בהרבה אהבה, אני חושב שהוא היה פתאום שמר נגיעה וזה, ואתה יודע, אני נער הייתי וגם התבגרתי, וגם אני מקבל את כולם, וקיבלתי גם את הדבר הזה, והבנתי שיש לו צורך. תשמע, באמת עבר האיש, עבר באמת כל כך הרבה שערות טובות, קשות לפעמים גם קשות, אתה יודע, יש דברים שאדם מחפש עם עצמו, מציאות אחרת, או אתה יודע, מבוא אחר, או פנייה אחרת למי שיכול לעזור לו, והוא באמת היה כנראה זקוק לזה, ואני קיבלתי את זה, וליוויתי את זה בהבנה ובאהבה ובהרבה כבוד.
ברקן אתה קורא לו.
ברקן, כן, הוא תמיד אהב לתת שמות, לי הוא קרא קוסולו, השם המשפחה שלי היה קוסובסקי, אז הוא קרא קוסולו כל שנים, ואני קרא לזה ברקולו, הייתי ברקולו, לא יכולתי לקרוא לכם ברקולו, אבל ברקן, כולם קראו לו ברקן, באמת, כל החברים שלו קראו ברקן, או ארי מוסקונה, הוא קראו לו אוריורו, וככה זה, הוא היה נותן לנו סימנים, מה שנקרא.
ססי, מתי דיברתם פעם האחרונה?
האמת היא שבזמן הקורונה התחלנו, שאלתי לשלומו, ואפילו היה לנו איזה ישיבה של אספה כללית של חברת השקולות, שהוא היה אחד מהמועצה שלה, והוא בא ובא גם עם, הוא כבר היה עם מקל והיה קשה ללכת, הוא הגיע, הוא היה באמת עשה מעשה חברי ובא לתת יד בזה. אתה יודע, הקורונה הרחיקה את כולנו, ועכשיו ירחק אותו הרבה יותר מאיתנו.
ססי קשת, על יהודה ברקן. תודה רבה, ססי.
בשמחות.
אני יכול גילוי נאות?
כן, בטח.
אתה יודע, אני מדי פעם, אתם טועים בשידור אם מאזינים לכם בכלל. אני צודק?
כן, אין לנו מושג, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מעבר
לחלדה. אני מצעיר, אני צועד איתכם מתחילת הקורונה, כל בוקר, כל בוקר על חוף ימה של יפו, לעתים אני מסכים, לעתים מתווכח, לרוב מחייך ואפילו מתרגש, כמו שצריכה להיות תוכנית איכותית, ואני מודיע לכם שבאמת, אני ממש, אתם עושים את הבוקר מזה 9 חודשים כמעט. וישר כוח מה שנקרא.
תודה רבה, ריגשת,
זה לפרומו, חבר'ה, תגזרו את זה, שימו בפרומו. ססי קשת מאזין לנו כל בוקר. ססי, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם, יום נעים.
שרת העלייה והקליטה איתנו, פנינה תמנו שטה, כחול לבן, שלום.
בוקר טוב, קלמן ואסף.
מה שלומך?
ברוך השם, ברשותכם, אני ככה שמעתי את השיחה עם ססי, אז אני רוצה להשתתף בצער משפחת ברקן. אתם יודעים, בסוף יהודה ברקן, זכרו לברכה, היה, איך כתבתי אתמול, האבא הגנוב של כולנו, והוא ככה הכניס את כולם לישראליות עם כל היצירות שלו שהם נכס צון ברזל לישראל כולה.
יפה.
יום העלייה היום.
אני רוצה רגע שאלה פוליטית לפני.
כן.
פוליטיקה נסיים, חצי פוליטיקה, אוקיי? ואז נלך ליום העלייה. מי שמסתכל מבחוץ על האירועים, בכל הנוגע למה שהממשלה עושה בתחום עלייה וקליטה, לפחות כלפי חוץ מבחינת הצרות, יכול לחשוב שגדי יברקן מהליכוד הוא בכלל שר העלייה והקליטה. כל מה שיש משהו שקשור בעלייה וקליטה, אני רואה את נתניהו מצטלם איתו.
אז ראשית, אני קודם כל מברכת כל אדם, כל נבחר ציבור, בין אם זה חבר כנסת ובין אם זה חברים בתוך הממשלה שעוסקים בעלייה וקליטה. אני חושבת שזה נושא מאוד חשוב ויש התעוררות גם בכנסת סביב הנושא הזה. אני חושבת שכל הכוחות שנרתמים הם מבורכים. כל השאר פוליטיקות כאלה ואחרות, קרדיטים, פחות מתעניינת בכך.
טוב, להפסיק ללחוץ, זאת אומרת. בסדר.
כן, כן, רציתם אולי משהו קצת יותר פיקנטי, אבל זו האמת להמיטה.
לא, זה אסף, זה רק אני. אני בכלל לא רציתי, הייתה שאלה מגונה בעיניי.
אני הצד הקטנוני.
אני הייתי שואל אותה בחיים. תגידי, מהו יום העלייה?
קודם כל, אנחנו באמת מציינים היום את יום העלייה, ובכלל כל השבוע הזה אנחנו נחגוג את העלייה לישראל. עלייה זה הלב הפועם של החברה הישראלית. לא הרבה יודעים, אבל מאז קום המדינה עלו לישראל 3 מיליון אנשים שתרמו להתפתחותה הלאומית, הכלכלית, החברתית, ורק בשנתיים האחרונות 50,000, רבותיי, 50,000 עולים, בין אם זה מבוגרים ובין אם זה תינוקות, והדבר הזה זה מאוד מרגש אותי. אני חושבת שכולנו צריכים לזכור שהעולים החדשים שחיים בתוכנו וחווים את הצעדים הראשונים שלהם בתוך הישראליות, הם מאוד יקרים לליבנו, ואני כשרת העלייה והקליטה זכיתי לעמוד בראש משרד שעוסק ברווחתם ובשילובם בכל תחומי החיים, בטח בתקופה המאתגרת הזאת בקורונה. אתה יודע, הרבה היו סקפטים,
אם יעלו לארץ, לא יעלו לארץ. אמרת בלי מלחמות קרדיטים עם אנשים כאלה ואחרים. שעה קודמת שמענו שאורלי לוי אבקסיס פועלת רבות למען אותם עולים שאולי משרד הקליטה לא נטפל בהם.
קצת הזניח.
כן, אבל בסדר, אמרת, את לא רוצה...
לא, 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 אז זה אולי כדאי שאנחנו נחדד, כי אומנם לא שמעתי את הרעיון שלה, אבל בכל זאת דיווחו לי, כשאנחנו מדברים, אם היא מתעסקת בתוכנית הדרך החדשה, שזה שילום מיטבי של יוצאי אתיופיה, לא מדובר בעולים חדשים, אלא
סביב תופעות
הגזענות, אפליה, וזה אנשים שנמצאים כאן מעל 15 שנים בארץ, והיא ספציפית נוגעת בתחום שקשור לבט"פ. אז חשוב להעמיד דברים על דיוקם, כל מה שקשור לעולים חדשים.
תגידי פנינה, יום העלייה זה דבר חדש?
לא, זה מצוין בחוק בשנים האחרונות, אנחנו מציינים את זה גם בממשלה על פי חוק וגם בכנסת, אבל מעבר לכך, אני חושבת שמה שיותר חשוב זה שמציינים את זה בכל מערכות החינוך, החל מגני הילדים, ואני רוצה לומר לכם שבשבוע האחרון פנו להרבה מאוד גננות ומחנכים וביקשו סרטון ברכה או קצת... מה זה יום העלייה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נחנך את הילדים שלנו להבין מהי החברה הישראלית, הרב גוניות שלה, על זה שאנחנו נמצאים, אתם יודעים, זה גם קשור לאקטואליה. בסוף, אנחנו מדברים על האתגרים החברתיים שאנחנו נמצאים בהם, ועל השסעים החברתיים שאנחנו נמצאים בהם בימים האלה. אבל צריך לזכור שאחרי שבנינו מדינה 72 שנה, אנחנו נמצאים באתגר העצום ביותר, שזה לבנות חברה ישראלית, כאשר אנחנו בנויים מרב תרבותיות.
זה ברור, אבל פנינה, מכיוון שאנחנו עוסקים ביום העלייה, את עלית לפה, בוא נדבר על סיפור העלייה שלך.
סיפור העלייה שלי, מה תרצו לדעת עליו?
מאיפה עלית ומתי? בת כמה היית?
הייתי בת 3, עליתי מאתיופיה, אני חושבת שבאחד המסעות הקשים והמורכבים ביותר, מבצע משה, המסע מאתיופיה דרך סודן ולישראל, עכשיו אנחנו הולכים לחתום הסכם עם סודן, ושתדעו שאחד הנדבכים המרגשים בתוך ההסכם הזה, אני חושבת, זה העובדה שסוף סוף ישראלים יוצאי אתיופיה שעלו במבצע משה, וקברנו שם אלפי אנשים, נוכל לחזור, לשים אנדרטה, לחפש אולי קברים, אם נצליח למצוא. אבל זה דבר שהוא אינו מובן מאליו. למשל, בעלי קבר שתי אחיות, אחת הייתה בת 3, השנייה הייתה בת 2. יש לי הרבה מאוד חברים שהם הגיעו לארץ יתומים. אני באמת, בסיפור שלי, הוא בסוף הסתיים בטוב, אבל כשהגעתי לארץ, עליתי בלי אמא שלי. הייתה פרידה מאוד מאוד קשה, כאשר המסעית שהייתה אמורה להוביל אותה, אל המטוס, ההרקולס, לא הגיע. אני כן הגעתי עם אבי ועם יתר אחי, אבל הייתה פרידה מאוד מאוד קשה.
את זוכרת משהו, היית בת 3, יש לך איזשהו זיכרון מהמסע הזה?
בהחלט, יש לי את הזיכרונות מהמסעיות, אותו לילה שאנשי המוסד מבריחים אותנו, כדי להביא אותנו לנקודת המסתור שבו המטוס מחכה. אני זוכרת את המסעיות, את הצפיפות. אני זוכרת את הרגעים הראשונים בתוך המטוס שהאורות נדלקים, ואני רואה את חיילי צהל, זה מראה שאני לא שוכחת, כאשר הם חילקו לנו סוכריות וסקיות מים. הדברים האלה מלווים, אני חושבת שכל עולה חדש.
כמה זמן נמשך המסע הזה?
הסיפורי עלייה מלווים אותנו.
פנינה, כמה זמן נמשך המסע הזה?
מסע מתיש של כמה חודשים, אצלנו זה היה בערך כ-4 חודשים. המסע כשהיה באמת בצעדה במדבריות של אתיופיה לסודן, שאנשים לא שורדים את זה בדרך כלל, ואנחנו מדברים על מצב ש... אמי הייתה בהיריון בחודש שביעי, אחותי הבכורה הייתה בחודש שביעי, והרבה מאוד ילדים קטנים. נס מאוד גדול, אבל גם צריך לזכור שהרבה חירפו את נפשם, כי 4,000 שהלכו איתנו ויצאו בדרך, בסוף נגברו או על אדמת אתיופיה במדבריות, או באדמת סודן.
אז עליתי עם אבא, אמא נשארה שם, מתי התאחדתם איתה?
אמא נשארה שם עם התינוקת שהיא ילדה במחנה הפליטים, ועם אחותי בת 11, ורק לאחר שנה...
תינוקת שלא הכרתם.
לא הכרנו כל כך, בדיוק. אני הייתי בצבי קטנטונת, אני הייתי הקטנה עד שהיא נולדה. אחרי כשנה יתרו אותה במוסד, ועלו אותה, אבל זו הייתה שנה מאוד קשה, שאנחנו פה תוהים בארץ לגורלה, ולא בדיוק מבינים מה קורה איתה. והרבה תפילות, ובאמת הסיפור שלי, כמו שאמרתי, נגמר בטוב, אבל לרבים לצערי לא. ואתם יודעים, כל עולה, והיו הרבה מאוד עליות, באוויר, בים, ביבשה, כל עולה בסוף לוקח את הסיפור שלו, וזה הולך איתנו לאורך כל החיים. ובפעם הראשונה שנכנסתי למשרד העלייה והקליטה, זה היה מבחינתי מאוד מאוד מרגש, כי אני יכולה לראות את כל הילדים שעולים היום, היום המבצעי העלייה הם הרבה יותר קלים, אבל יכולה להבין את הצעדים הראשונים שלהם בארץ, ובאמת השליחות הזאת, והעבודה המסורה, עבודה המשרד שלי, יום יום, לחבר את הילדים למערכות החינוך, ואת המבוגרים לתעסוקה, ובטח בתקופת הקורונה, עלו מתחילת השנה כ-15,000 איש, זה לא תקופה קלה ולא פשוטה, כאשר יש את החסמים השפתיים, ויש את האתגר של התעסוקה, זו משימה לאומית ראשונה במעלה, ולכן כשפתחתם ושאלתם שיש לחשוב שיש כאלה שחושבים שהם צר עלייה וקליטה, זה פחות מעניין. כולנו, כל החברה הישראלית צריכה להיות מגויסת למשימה הזאת ולהצדיע להם.
אחד הדברים הכי משמעותיים בחוויית העולה זה ממש להגיע לכאן ולנסות להשתלב ולנסות למצוא את מקומך. את זוכרת את התקופה הזאת שלך?
בוודאי.
כילדה, כנערה צעירה?
כן, אני זוכרת את זה. אני זוכרת בעיקר את מרכז הקליטה, 4 שנים של מרכז קליטה, היו 4 שנים מדהימות. עד היום יש לנו למעלה מ-14 מרכזי קליטה, וזה חממה. זה חממה ראשונית שעוטפים את העולים, ולומדים את השירים הראשונים, הישראלים הראשונים, ועד היום השירים האלה הם נצורים בליבי, והולכים איתי, ואפרופו אמרנו יהודה ברקן, אחר כך מעט שבגרתי, אז נחשפים לקולנוע הישראלי, ולאבא גנוב, ולחגיגה בסנוקר, ואני אישית, מהרגע הראשון שדרכתי בארץ, היה לי רומן עם השפה העברית, ועם השירים הישראלי, כי זה בסוף הישראליות, להגיע לכאן, אבל לא לאבד את הזהות, כי גם יש את המשבר הזה של הרבה מאוד עולים מכל מיני מדינות. היום אנחנו רואים את זה באתגר עם בני הנוער הצרפתים ובני המנשה, שכל כך רוצים להיות ישראלים, שלעיתים מאבדים את הזהות, המורשת והתרבות שיש לה מקום, שזה תרבות מהמקור. ואני תמיד אומרת, אנחנו ישראלים, וכל אחד מאיתנו זוכה להכיר עוד תרבויות, ואת הגיוון הזה אנחנו צריכים להביא לתוך הקונצנזוס הישראלי.
כן, נזכרת לפני זה.
משאף אחד ירגיש צורך שהוא צריך לוותר על התרבות שממנה הוא מגיע.
נינה, הזכרת בתחילת הדברים את התקווה או תפילה, שיכול להיות שעכשיו שחתמנו, נחתום להסכם עם הסודנים, אולי אפשר לאתר קברים בסודן, זה נראה לך משהו מעשי? כלומר...
אני עושה כמה צעדים שאני לא יכולה כל כך לפרט אותם, אני חושבת שזה מעשי בהחלט, וגם אם לא נצליח לאתר את הגופות, אין דבר יותר חשוב שתהיה אפשרות למשפחות לחזור, להרכין ראש, לשים אנדרטה, לקרוא קדיש, אתם יודעים, דברים בסיסיים
כן, אבל זה שטח עצום, זה שטח עצום של מדבר.
אבל לא, אנחנו יודעים איפה היו המחנות הפליטים בגדריף ואמרק ובמחנות תופת, כן? שאיבדנו שם כל יום עשרות אנשים קברנו. וצריך לתת את היכולת למשפחות להשלים.
הנה, את יודעת מה יש שם עכשיו? מה יש במחנות האלה עכשיו?
לא, ממש לא. אתה יודע, לאורך השנים אנחנו כל אחד בליבו תוהה. גם היכולת לדבר על מה שעברנו, לקח 3 עשורים עד שהמדינה שמה אנדרטה עם שמות בהר הרצל, גלד שיכולנו סוף סוף לראות שמות, להזדהות עם משהו, אבל גם לקהילה לקח המון המון זמן לדבר על הכאב, על הפוסט טראומה, על השבר הגדול, על לקבור אחים, אחיות, ילדים, מבוגרים, ואני חושבת שזו באמת, באמת ההסכם הזה, זו הזדמנות מאוד חשובה להרבה מאוד משפחות, וכמו שאמרתי לכם, הרבה מאוד חברים שלי שהם יתומים, לחזור לרגע ופשוט להיות איתם ברגע הזה, עם ההולכים הגיבורים שעשו הכל כדי להגיע לכאן.
פנינה תמנו שטה, שרת העלייה והקליטה כחול לבן, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה, תודה.
מואב ורדי, ראש תחום החוץ, תאגיד השידור הציבורי. מואב, שלום.
אסף לידרמן, מגיש והוגה דעות.
מגיש.
תאגיד השידור הציבורי.
מה מגיש? לא יודע. מה מגיש בי?
לא מגיש כלום. הוגה דעות אולי.
דעות על פי הזמנה אני הוגה אגב, תן לי דעה, אני אגיע לך אותה. אמריקה כבר בוחרת למעשה.
לגמרי. יש, אתה יודע, כאילו, יש שתי מוסכמות לכאורה, שהבחירות באמריקה מתחילות בשלושה, נערכות בשלושה בנובמבר יום שלישי עוד שבוע, ושבארבעה בנובמבר נדע מי הנשיא. והאמת היא ששתי ההנחות האלה לא כל כך נכונות.
כמה אנשים כבר הצביעו?
50 מיליון.
50 מיליון כבר הצביעו עוד לפני הבחירות.
כן, נכון.
תגיד רגע, קודם שנייה רגע.
למה המוסכמה היא שהבחירות צריכות להערכות דווקא ביום אחד? כאילו, כשאתה חושב על זה ככה, אז אתה אומר, מה, זה לפני הבחירות, אבל מי אמר?
אבל תגיד רגע, לפני שנגיע להשלכות, וזה שאתה אומר שעוד יספרו קולות אחרי שכבר חשבנו שנגמר, מה זה הדבר הזה, הצבעה בדואר? למה מצביעים בדואר?
אני רק אגיד שחלק מה-50 מיליון האלה הם מצביעים לא בדואר, הם פשוט באים לקלפי. נגיד טראמפ עצר אתמול בספרייה בפלורידה והצביע בבחירות. יש הרבה אנשים שעושים את זה.
כמה זמן לפני, מואב, כמה זמן לפני הבחירות נפתחות הקלפיות?
תלוי בכל מדינה. יש כאלה שמשהו כמו שבועיים, יש כאלה משהו כמו 3 שבועות, ויש כאלה ש...
ואתה יכול לבחור יום ושעה ולהגיע פשוט?
כן. הרבה, עכשיו תקשיבו, צריך להבין. כל הסיפור הזה, ונגיד רק מילה על ההצבעה בדואר, יש ההצבעה בדואר היא עניין שקורה בארצות הברית כדרך קבע, גם כל מדינה מחליטה איך ולמה, אתה מקבל הבית הטופס, אתה ממלא אותו ושולח בדואר, וזאת ההצבעה שלך. גם בעבר הייתה הצבעה בדואר, עכשיו בגלל הקורונה, הרבה מאוד מאוד אנשים, הרבה יותר מפעם, מצביעים בדואר, בגלל החשש שאין ריחוק חברתי בקלפיות ולהידבק, במיוחד, אתה יודע, אוכלוסיות בסיכון, אוכלוסיות מבוגרות.
זה ברור, אבל אתה אומר מקבלים מכתב בדואר, כולם מקבלים?
לא.
אז מי?
יש, זה מתחלק לשלוש, לפי כל מדינה יש את החוקים שלה. יש מדינה שאתה, אם אתה register voter, כאילו אם אתה נרשמת מראש כמצביע בבחירות לאיזושהי מפלגה, או חבר מפלגה, אתה מקבל את זה אוטומטית, אתה לא צריך לבקש כלום. יש כאלה שאתה, בגלל הקורונה, וכמעט כל המדינות בגלל הקורונה, פשוט אתה אומר, אני רוצה לקבל טופס להשיג בדואר, אתה מקבל, ויש כמה מדינות בודדות שאתה צריך להביא נימוק למה אתה רוצה להצביע בדואר ולא יכול ללכת. אבל בסופו של דבר, כנראה כמעט כל מי שרוצה להצביע בדואר יצביע. עכשיו, העניין הוא שבגלל, כמו שאמרתי, בגלל הקורונה, הרבה מאוד אנשים מצביעים או בדואר, או מצביעים בהצבעה מוקדמת. כבר בימים האלה אנחנו רואים את התורים, תורים מאוד מאוד ארוכים בכל מיני מדינות, כי הם לא רוצים לקחת את סיכון מה יקרה ביום בחירות, זה יהיה צפוף מדי וכן.
ולמה יותר דמוקרטים עושים את זה מרפובליקנים?
או, אז קודם כל היסטורית זה ככה, וגם הדעה המקובלת אומרת שיש יותר דמוקרטים שלוקחים ללב ולראש ברצינות את העניין של הצורך בריחוק חברתי בגלל הקורונה.
דמוקרטים יותר מודאגים מהקורונה
מאוהדי
טראמפ, שאנחנו רואים איך הוא מתייחס לנגיף הזה.
נכון, זה כנראה אחת הסיבות. עכשיו, העניין הזה גורם לכמה דברים מאוד משמעותיים. קודם כל, מכיוון שטראמפ יודע את זה, הוא הכריז מלחמת חורמה על ההצבעה בדואר, הוא כבר מנהל איזה חודשיים קמפיין, לעשות דלגיטימציה להצבעה בדואר, שזה מקור לזיופים, והדואר לא מגיע, וזה לא רציני, ואי אפשר לסמוך על זה, וזה מקור לקונספירציה ולשערוריות. אגב, יש גרעין של אמת עובדתי, במובן הזה שאנחנו כבר יודעים על הרבה מאוד בעיות בשירות הדואר בארצות הברית, שכנראה לא בנוי לכמות כל כך גדולה של הצבעה, בטווח יותר זמן כל כך קטן.
איזה אפסים אמריקנים שיבואו לפה לראות מה זה דואר.
בדיוק, נכון. אבל, אז זה דבר אחד. ודבר שני, מה שקורה זה ככה. אומר זו ככה, 64% בתוך האלקטורים שצריכים בשביל לנצח את הבחירות, באים ממדינות שמאפשרות לספור מעטפות שהגיעו בדואר גם אחרי השלושה בנובמבר. זאת אומרת, כל עוד על המעטפה יש את החותמת של הדואר, שזה נשלח.
העיקר ששלחת בזמן.
העיקר ששלחת בזמן, במדינת וושינגטון, למשל בסיאטל, אתה יכול גם, יכולים לספור מעטפה שהגיעה גם ב-23 בנובמבר. עכשיו, וושינגטון לא כל כך משנה, אבל מה שמשנה זה מדינה כמו פנסילבניה, שהיא מדינה סופר מכרעת, שכנראה בלי פנסילבניה אי אפשר לנצח היום בחירות, לא ביידן ולא טראמפ, ובפנסילבניה אפשר לספור מעטפות גם 3 ימים אחרי. עכשיו, שבו במלחמת התסריט הבא, מכיוון שרוב ההצבעות בדואר הם כנראה של דמוקרטים, זאת אומרת, יכול להיות מצב שבספירת הקלפיות או במדגמי היציאה של הרשתות הגדולות, כל עוד הם לא ישקללו באופן מאוד משמעותי את ההצבעה בדואר, אנחנו במדגמי היציאה ביום שלישי בלילה נשמע אומרים בפנסילבניה טראמפ ניצח, וטראמפ ייצא ויחריב ניצחון, רק בשביל ששלושה ימים אחר כך.
ביידן מצלצל לברך את טראמפ, אומר לו כל הכבוד, מיסטר פרזידנט, ברכות על ההישג, ואז הכל מתהפך 3 ימים אחר כך.
כן, רק בלי הברכות.
ואז ארצות הברית נכנסת למה שקרוי ביידיש, חרבו דרב.
למה אתה חושב שביידן לא יתלצל אליו?
אני חושב שאף מתמודד לא יכריז על הפסד בליל הבחירות. כל מתמודד יגיד בוא נחכה לספירה האמיתית. טראמפ יצטרך ייאלץ להכריז על הפסד רק אם יהיה תוצאה מטורפת של פער אדיר בהמון המון 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 מדינות. כי גם טראמפ יוכל להגיד, חבר'ה, בואו נחכה, זה צמוד מדי, אנחנו עוד לא יודעים, יש עוד את הדואר. ודאי שביידן יעשה את זה, ביידן אין שום, ביידן יוותר על ה... יודיע על הפסד ויברך את טראמפ, כמו שאתה אומר, רק בתוצאה שכרגע נראית ממש ממש פנטסטית, שיש כזה יתרון לטראמפ שגם הדואר לא יצליח למחות אותו. ואז אנחנו צפויים גם, אתה יודע, אנחנו כבר רואים את זה קורה. המון המון עתירות לבתי משפט בכל מיני בעיות ותלונות וערעור על הבחירות. עכשיו, רק שתבינו, היום, as we speak, יש בארצות הברית משהו, יותר מ-300 עתירות לבתי משפט שנוגעות לבחירות. יותר היום, או לפני שבכלל התחילה הספירה.
זו תופעה שהיא מוכרת במדינות רחוקות, אנחנו לא כך מכירים אותה אצלנו.
נכון, אבל אני אדע לכם סתם דוגמה, כן? באלבמה החליטו לבטל את העניין הזה, שאתה יכול בעצם להצביע, זה נקרא כאילו להצביע מהמדרכה. זאת אומרת, אם אתה נחה או יש לך בעיה, אתה יכול, במיוחד בגלל הקורונה, אתה עוצר עם האוטו, ויוצא מישהו מהקלפי שהוא מישהו מוסמך, ולוקח את ה... נותן לך מהמצפה ואתה מצביע. אז ביטלו את זה, גם על זה יש...
ביטלו את זה.
ביטלו את זה.
גם הסף היה יותר.
ברור.
הבאת עתירה קלה, תן משהו קשה.
החל מעד איזה יום מותר להצביע ולספור את ה... ולספור את המעטפות. עכשיו, מה אני אומר? יכול להיות שבמגרד תוצאה יחסית צמודה, וטראמפ, אגב, או ביידן, אבל יותר תדריש את טראמפ, ייקח את העניין הזה לבתי משפט, בכל מיני טענות או סעיפים, כדי בעצם להגיד מה שקרה הוא לא תקין.
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה להזכיר רק במילה,
שפה
נכנס כל הסיפור של המינוי של השופטת השמרנית החדשה, אמי קוני ברט, שהיא שוברת את השוויון, או מעמיקה, בוא נאמר, את הרוב השמרני בבית המשפט העליון, מה שבסיטואציות כאלה יכול באמת לצאת לטראמפ איזשהו יתרון, ולכן הוא כל כך התעקש כנראה.
מה שנדמה לי קרה בבחירות בין אל גור ל...
בוש.
ששם הייתה התערבות, נכון?
כן, שם הייתה התערבות, והרפובליקנים מול הדמוקרטים התחלקו בדיוק כמו שהם צריכים בבית המשפט.
נכון, וזה יכול להיות מאוד משמעותי עכשיו, כאשר השופטת הזאת נתמנה.
תודה, מואב.
תודה, תודה.
יאללה, ביי.
אתה רוצה גם אצלנו שבועיים בחירות? עזוב את הדואר רגע.
לא.
חוץ שאצל האמריקאים אין יום שבתון,
כן.
ביום הזה, למרות שאם אתה עושה שבועיים, אז אפשר לעשות שבועיים שבתון. אבל...
אם זה נופל על הקורונה, על סגר בקורונה, כולם בשבתון גם ככה.
נכון, אבל אני חושב שיש עניין, בסוף, כשאתה מנהל מערכת בחירות, אתה מנהל אותה והיא מנוקזת ליום מסוים, תעמולת הבחירות, התשדירים, הכל. ופה, כאילו ממשיכים לנהל קמפיין בחירות, כששבועיים אחורה כבר אנשים, עשרות מיליונים הצביעו. אז מה הרעיון?
אולי זה דבר הנכון. אולי זה מנטרל את כל הספינים. ברגע האחרון, אתה שומע את נתניהו עם הערבים נוערים, או עם כל הקמפיין הגוואלד, תן אנשים בניחותה.
אני נגד.
תן אנשים בניחותה, בלי צורך שסרטון מסוים ישפיע על דעתך, אולי זה ייתן תמונה ככה יותר נקייה.
אהבתי את הבניחות, איך אתה משתיל פה מסרים סמויים, יפה מאוד, יפה. יש לנו הסכם נורמליזציה עם סודן.
אחד עם השני, נכון, כן.
גם זה הסכם שלום, שם זה נורמליזציה. דוקטור חיים קורן, שלום.
בוקר טוב.
היום מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה, בעבר שגריר ישראל הראשון לדרום סודן, וגם שגריר במצרים. אתה מקיף את סודן מכל הכיוונים שלה.
אכן כך.
ספר לנו על סודן שאנחנו לא מכירים.
סודן שאתם לא מכירים קיבלה עצמאות ב-56, והייתה אז עוד ביחסים סבירים עם ישראל, עד שעבדל נאסר לקח את ההגמוניה הפן ערבית, וכשהוא הלים את תעלת סואץ ב-56 הם הצטרפו אליו, וככל שהזמן נקח הם היו הרבה יותר פרו-ערבים, עד שבוועידת חרטום הידועה, ועידת שלושת הלווים של הליגה הערבית, הם ייצגו לגמרי את הליגה הערבית במיטבה או במהיראה, תלוי איך מסתכלים על זה, ובשנות ה-70 הם עשו עוד פאזה והקצינו לכיוון האסלאמי, דבר שהחמיר בשנות ה-80 או בעיקר לאחר 79 המהפכה האסלאמית באיראן, והגיע לשנות ה-90 עד לכדי פעילות מטריסה ובולטת בטרור ג'יהאדיסטי, גם עם איראן המדינה מצד אחד, ש... סודן היוותה לשער לאפריקה וגישרה על הפער הסון אישי, וגם עם בן לדן ואל-קאידה מצד שני, שנתנו לו מקלט של כ-5 שנים בסודן, ולאנשיו אנשי אל-קאידה דרכונים דיפלומטיים, כך שהיא לחלוטין הלכה והקצינה עם השנים, ולא התחילה כמדינה אסלאמיסטית, ואז כמובן שהיא הייתה מעורבת בעברות נשק ואמלח מאיראן, גם לחמאס וגם לחיזבאללה, עד שב-2012, אחרי שההפצצות של חיל האוויר לפי מקורות זרים, פגעו בכמה שיירות גם בחרטום וגם בדרך אליה, ששם אנשי משמרות המהפכה ייצרו נשק, והעבירו אותו דרך הים אחר כך למחוזות שהזכרנו, הפסיקו להעביר את הנשק הזה גם לחמאס וגם לחיזבאללה, וב-2016 הם התחילו לדבר לראשונה, להתכוון לכך, על אפשרות של הכרה בישראל.
אז קודם כל אמרת לגבי הרקע, בניגוד לאיחוד האמירויות ולבחריין, שאמרנו שאלה מדינות שלא באמת היה לנו אימות איתן, סודן הסיפור טיפה אחר, לפחות היה לנו עניין איתם. בוא נדבר רגע על האינטרסים שלהם ושלנו בהסכם הזה.
שלהם ברורים לחלוטין. קודם כל, קריחתנו בתפיסה האמריקאית והוצאת סודן מהרשימה של מדינות תומכות טרור, שזה גרר אחריו סנקציות והרבה כסף, ועד שהביא את סודן לעברי פי פחת, גם של האום ב-93, וגם של האמריקאים.
אבל רגע, בוא נדבר בדיוק על הנקודה הזאת של הכללת סודן ברשימת מדינות תומכות טרור. אמר אתמול בנימין נתניהו, איראן מעבירה נשק בתחומה של סודן. הדבר הזה נפסק?
אני אומר, הוא נפסק ב-2016, כאשר סודן בלחץ סעודי כבד נתקע את יחסיה עם איראן והצטרפה לקואליציה הערבית שנלחמת עם הסעודים בתימן, ברשות הסעודים. אז העניין הזה נפסק כבר מזה 4 שנים. או בפועל, עוד קודם אמרתי, ולכן היא כבר מזמן הבינה, עוד בימי בשיר, כי הקריאות הראשונות להכרה בישראל באו לא רק מבשיר, מהממשלה, באו גם מהאופוזיציה, ויתרה מזאת, גם מהאופוזיציה האסלאמית. איש דת, יוסף אל-קודה, לא רק שאמר, דיבר בשבח הקשרים, אלא גינה את הפלסטינים ואמר, זה בכלל לא צריך להפריע, מבחינה דתית, לכונן קשרים עם ישראל. כך שבמובן הזה, היא עזבה את ציר הטרור, בפועל, כבר ב-2016. אבל, בגלל שהיא השתתפה גם בניסיון רצח של מובארק ואדיס אבבה ב-1995, יחד עם אל-קאידה, וגם בפיגועים בשתי שגרירויות אמריקאיות בקניה ובטנזניה ב-98, הם חייבים פיצויים לאנשים שנפגעי טרור אמריקאים, ואלה ה-338 מיליון שהאמריקאים תובעים מהם עכשיו חזרה, בדרך לשחרר אותם ולהגיע לאיזה דיל שכנראה טראמפ או פומפאו הגיעו אליו בקטע של הסגרת בשיר ל-ICC, ופתח את הדלת להסכם שלום עם ישראל. חמדוק, ראש הממשלה יכול להכחיש מכאן עד מחרתיים שזה לא קשור, אבל זה קשור קשר הדוק.
שאלתי לגבי האינטרסים שלנו, חוץ מזה שתמיד טוב לעשות שלום ולקיים נורמליזציה עם כל מי שרק אפשר.
כן, אז ראשית, יש פה דינמיקה מסוימת, הרי תוך שנה בחריין והאמירויות ולפני כן צ'אד ועכשיו סודן, זה מקרין איזה דימוי מצליח של ישראל שכולם משחרים לפתחה. זה דבר שלא היה, כולל מדינות שהיו כמו...
לא, זה ברור, זה ברור, אבל דוקטור קורן, ברמה הספציפית של סודן.
סודן, קודם כל קיצור שעות פיסה מדרך, לאפריקה ולאמלט ב3 שעות. אני מניח שיבוא הסכם על החזרת מבקשי המקלט הסודנים לארצם שעוד נמצאים בארץ כ-6,000 בהסכם, ולא דרך מדינות שלישיות או דברים אחרים שדובר עליהם. וכמובן פרויקטים שיכולים להביא השקעות ותשואות למשקיעים ישראלים, תחום החקלאות, התחום הסולרי, תחום המים, שצריך... וסודן היא מדינה שהייתה אסם התבואה והכותנה של המזרח התיכון עד אמצע המאה ה-20, ואותו דבר ספקית הבקר הכי גדולה של האזור, עד שהיא הידלדל המשאב שם וצילו להיווה מארגנטינה. כך שבהחלט יש לה חשיבות, והחשוב ביותר, המיקום הגיאו-אסטרטגי שלה הוא חשוב מאוד, לא רק לישראל, אלא לכל המדינות שוחרות היציבות בעולם.
יש מה לנסוע לטייל שם?
יש הרבה מה לראות לטייל שם. קודם כל הפירמידות של מרו, שהן מאוד מאוד מעניינות. יש שם אתרים גם של טבע ונוף ששווה לראות אותם. אגב, גם בדרום סודן, שהם בתוליים במובן הזה שלא כמו בספארי בקניה, אתה נוסע באוטו ורואה חיות סביבך, אלא אתה ממש נפגש בטבע במלוא יפעתו. יש הרבה מאוד מה לראות, יש הרבה אתרים, גם ארכיאולוגיים, אבל זאת מדינה ענקית, כלומר okay. להגיע מחוז למחוז, צריכים זמן רב.
אתה צריך הרבה שבח. חופש, כלומר כשאתה okay, נס... חופש. חבילת זה, לא ליומיים.
הדוקטור חיים קורא, תודה רבה.
כל טוב, תודה.
איזה מיור, הספרייה הלאומית, שלום.
בוקר טוב.
דבר איתנו על שיר אל על.
שיר אלעל, שיר פחות מוכר, פחות מפורסם, אבל, אבל זאת אחת הסיבות שאנחנו מדברים עליו, כי רציתי להזכיר השבוע את 140 שנה להולדתו של זאב ז'בוטינסקי, שהיה כידוע לכולנו מנהיג ציוני, והוא ייסד את התנועה הרוויזיוניסטית, היה נואם דגול ופובליציסט גדול, אבל לא פחות מזה, הוא גם היה סופר עברי, משורר עברי, בין הטובים, הוא ממש מהשורה הראשונה בספרות העברית לדעת כולם. אז באמצעות שיר אלעל, בואו נראה מה בין ז'בוטינסקי הפוליטיקאי לז'בוטינסקי המשורר.
מיותר לציין, באמת מיותר לציין שאנחנו שומעים את חנן יובל.
חנן יובל, נדבר על זה עוד מעט, הוא הלחין והוא שר. הוא בחר את אחד משמונה השירים היחידים שז'בוטינסקי כתב בעברית, הוא כתב רק שמונה שירים עבריים, חוץ מתרגומים מעולים שהוא כתב לתרגומים לעברית של מיטב מהשירה והספרות העולמית. ואנחנו קצת מכירים יותר כמה שירים אחרים שלו שהם פוליטיים, ולכן אנחנו מכירים אותם יותר, או יותר נכון לומר הם יותר פוליטיים משיר אלעל. למשל השיר שמאל הירדן, שבו הוא אומר שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן, או שיר ביתר, אם למות או לכבוש את ההר. אז בשנת 74 ביקשו מחנן יובל, תלחין בשיר לנו בבקשה שיר של ז'בוטינסקי. חנן יובל חיפש שיר לא פוליטי, הוא בא ממשפחה מפאיניקית טיפוסית. טיפוסית עד כדי כך שבה אמרו אצלו במשפחה שאלינו הביתה אפילו השטר 100 שקל של ז'בוטינסקי לא ייכנס. זה כבר היה בשנות ה-80, ואפילו זה שהוא שיחק עם מכבי פרדס חנה לא מצא חן בעיני ההורים שלו. אבל בשנת 74 הוא מצא חן בעיניו שיר אלעל, והוא אמר לעצמו, זה שיר לא פוליטי של ז'בוטינסקי, אני אלחין אותו ואני אשיר אותו, למרות שאמא שלי כועסת עליי. ושיר אלעל מדמה את צבעי השמיים, את הצבעים של השמיים לאורך היממה, לצבעים של הדגל הלאומי, מה שעוד לא היה אז דגל ישראל. השיר נכתב ב-1935. פס צחור, פס כחול כתחלת אור, כמובן צבע הדגל, ואלעל, הדגל כמובן מונף אלעל. ולא רק הצבעים, אלא השיר גם קורא לך ללמוד מצבעי השמיים. סע אלעל מבט עיניים, ומצבע השמיים דרכך תלמד, תלמד מהצבעים של השמיים. אבל אמא של חנן יובל, האינטואיציה שלה לא לגמרי הכזיבה, כי גם השיר הזה הוא פוליטי. אף אחד, למעשה ז'בוטינסקי לא כתב אף שיר עברי שהוא לא פוליטי. הוא כתב שירים בשביל אגודות סטודנטים ובשביל חניכי ביתר. ומלבד הביטוי המאוד לאומי אלעל, היום קשה לנו קצת להבין את זה, אבל זה ביטוי שיש לו מטען מאוד חזק מבחינה לאומית של גיוס לאומי. הוא מתחיל במילה אלעל והוא נחתם במילה אלעל. הוא כתב את זה עבור חניכים של ביתר בקובנה, שהוא רצה שזה יהיה המנון שלהם. דבר מעניין זה שאלעל היה השם של אחוות הסטודנטים הראשונה בארץ ישראל, באוניברסיטה העברית, סטודנטים לאומיים עם זיקה לתנועה הרוויזיוניסטית, הקימו את האחווה הזאת, אתם יודעים, האחווה כזאת עם קשרים סודיים, עם שאסור להוציא החוצה, כמו שרואים בסרטים.
מה, אז ככה הוא יטל בזה? ככה הוא יטל בחנן יובל?
הוא יטל בחנן יובל, אפשר לומר, אבל זה יטול נאה. לעמוד על נקודה פוליטית אחת בכל זאת, יש בשיר
ממש בקצרה כי נגמר לנו הזמן.
בגלות שחור הליל אצל ז'בוטינסקי זה לא סתם דבר, זה בדיוק התקופה שבה הוא התריע מפני השואה שעלולה להתקרב, והיריבים הפוליטיים שלו אמרו מה אתה כל כך הרבה מעורר היסטריה. בסופו של דבר אז יוצא שהגישה של חנן יובל לשיר הזה כשיר לא פוליטי דווקא גרמה לו להלחין זה בצורה כאילו לא פוליטית, לא כהמנון, לא איזה המנון קצבי או משהו כזה. ובזכות זה הרווחנו את ז'בוטינסקי כמשורר ניטרלי לכאורה.
חזינו, תודה רבה.
תודה
גם לזאב ז'בוטינסקי וחנן יובל. ואיתמר דרוקמן העורך, בנדב רוזנצוויג ואביגל בסור המפיקים, אמיר שמואל לביצוע הטכני, חגית אלחיאני ממוקד התנועה, קלמן ליבסקין, תודה רבה.
תודה רבה, כאמור לזאב ז'בוטינסקי ולאסף ליברמן.